כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, פריצת דרך בגידול רקמות אנושיות במעבדה, והפעם של הלב. חוקרים הצליחו להנדס רקמת לב אנושי שפועמת ובכלל מתפקדת כמו הדבר האמיתי. מדובר בחוקרים גרמנים מהמרכז האוניברסיטאי רפואי המבורג אפנדורף, שהצליחו לפתח רקמה שמחכה את רקמת האטריום, החלק העליון של הלב, באופן מושלם, כך שהיא פועמת, מגיבה לפולסים חשמליים וגם לתרופות. זו המטרה בעצם של הפקת או יצירת הרקמה המלאכותית הזו, בחינה ובדיקה של תרופות חדשות. מהפכה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום מציינים ברחבי העולם את יום הילד הבינלאומי, או יום זכויות הילד, ולכן איתנו באולפן דוקטור יעקב אופיר, שהוא פסיכולוג קליני מומחה ועמית פוסט-דוקטורנט בטכניון ובאוניברסיטה העברית, וחוקר מומחה לזיהוי וטיפול במצוקה של ילדים במרחב המקוון. הרבה אוויר לקחתי, ואיתו נדבר על ילדים בעידן המקוון. אילו סכנות אורבות לילדים ברשת? האם הטלפונים החכמים השפיעו לרעה על ההתפתחות הפסיכולוגית של הילדים? איך זה לגדול בתקופה הזו? ילדים שלא גדלים על סטיב אוסטין ומנהרת הזמן, אלא על טלפונים חכמים.
בוקר טוב, דודו.
מה אתה אומר?
מרגש
אני להיות. בטוח שגם כשאני הייתי ילד קטן, אמרו, הילדים האלה שגדלים על טלוויזיה, הם יהיו גמורים. טוב, אוקיי.
אז יפה, אז טוב שבאנו, אנחנו נעשה קצת סדר היום.
נעשה סדר ונראה אילו כותרות שמופיעות בתקשורת הן מוגזמות ואילו לא. נזכיר שמוקד 105 הוא מוקד טלפוני משטרתי לדיווח והגנה על קטינים ברשת. הוא לא בהכרח פלילי, זאת אומרת אפשר לפנות למוקד הזה אם אתם מרגישים שהילד או הילדה שלכם בסכנה ברשת. ושוב, הטיפול הוא לא רק פלילי, אז שווה לכם להכיר את המוקד הזה. ונעסוק בעוד עניינים. הופכים את ההפרשות האנושיות לדלק. הפרשות אנושיות עשויות לשמש כדלק וגם כדשן, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת בן גוריון. לפי המחקר ניתן להפוך את ההפרשות שלנו בני האדם לחומר דמוי פחם שישמש לחימום, בישול והסקה ביתיים, וגם יגביר את פריון הקרקע, ועל הדרך גם נפטרים מהחומרים המיותרים האלה. מיד נרחיב בעניין הזה, וגם הטלפון החכם שלנו יודע לעשות כמעט הכל, לנהל את החיים שלנו ממש, אבל גם להרוס את כדור הארץ. מסתבר שבתהליך ייצורו, גם לאחר השלחתו וגם תוך כדי העבודה השגרתית איתו, יש מחיר סביבתי כבד לטלפון שלנו, ולא רק לטלפון, למחשבים ניידים בכלל, למחשבים ניידים, מחשבים נייחים וגם שרתים. זוללי אנרגיה. אם אנחנו כותבים מסמכים בענן, איפשהו זה נכתב, נרשם. באיזשהו שרת, ולכן המחיר הסביבתי הזה הוא משהו שכבר אי אפשר להתעלם ממנו. אנחנו מיד נרחיב על כך עם יאיר אנגל שיגיע לכאן. וגם נשים נוטות לחשיבה אמפתית וזיהוי רגשות, וגברים או גברים נוטים לחשיבה מערכתית, כך קובע המחקר החדש שמתבסס על כחצי מיליון נבדקים, ובראשו של המחקר עומד פרופסור סיימון ברון כהן, מנהל המחקר לחקר האוטיזם באוניברסיטת קיימברידג', ובן דודו של הקומיקאי סשה ברון כהן. זה לא צירוף מקרים. הוא חוקר אוטיזם, ובין היתר המחקר הזה קובע שאנשים שנמצאים בספקטרום האוטיסטי נוטים גם הם לחשיבה מערכתית. שוב, המחקר הזה הוא כמובן לא מעיד על שום דבר, הוא לא מעיד על הפרט כמובן, אלא זו התרשמות סטטיסטית בלבד. אנחנו מיד נרחיב. הר הגעש פואגו בגואטמלה התפרץ אתמול. אלפי האנשים שמתגוררים ליד ההר פונו מהאזור. נזכיר שלפני כ-5 חודשים הר הגעש התפרץ וגרם למותם של כ-200 אנשים. זו ההתפרצות החמישית השנה. אנחנו מיד נעדכן גם מה קורה שם בגואטמלה. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלית על אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר ושרון לרנר. מפיק בפועל אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, כאן עוד. אתם כותבים בשורת החיפוש בחנות האפליקציות שלכם בטלפון כאן עוד, מורידים את היישומון, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. תוכנית עמוסה. עכשיו אני שותק ומעביר את השרביט או את זכות הדיבור אליך. אנחנו קודם כל מציינים היום את יום הילד הבינלאומי. נמצא איתנו כאן דוקטור יעקב אופיר, שמבין דבר או שניים בילדיהם.
בוקר טוב, דודו.
אז מה, עדיף דודו. היה לגדול בשנות ה-80? קודם כל, איך אתה מציין את יום הילד? בוא נתחיל מהחגיגות.
בדיוק. אז היום, לכבוד יום הילד, אני הולך להיות הורי מלווה. הורי מלווה בטיול של הבן שלי, שהוא בכיתה א'.
נורא והיום לילד, כמובן. פדיחות על.
עכשיו, הסיבה שאני הולך להיות הורי מלווה זה בגלל שהטיול הוא למקום מאוד מסוכן, שנקרא פארק קנדה. פארק קנדה יש אתרים היסטוריים, כמו עמת מים, מחילות מסתור ומערות קבורה. חייבים להודות שזה דברים מאוד מסוכנים. אבל מה יקרה כשהבן שלי יגיע לגיל 9? שזה הגיל הממוצע שבו חלק גדול מילדי ישראל מקבלים את הסמארטפון הראשון שלהם.
רגע, בן כמה הוא עכשיו?
עכשיו הוא בן 7.
אוקיי. אז זה החשב, כן, בגיל 9 זה הגיל שהוא מקובל לתת להם?
זה הגיל הממוצע.
כן, 9, אוקיי.
ואיך אני אוכל להיות הורי מלווה בטיול הגדול של הבן שלי במרחב הווירטואלי?
זאת אומרת, זו מטאפורה לכך שאתה רוצה ללוות את הבן שלך?
פשוט יש שמועות שהמרחב הווירטואלי הוא אפילו יותר מסוכן מפארק קנדה.
שמע, אני לא הייתי שנים שם בפארק קנדה. יש דוגמה אולי אחרת, מקום שאני מכיר, אולי איזה משהו מסוכן בישראל, יש, טוב. תלוי איך מסתכלים על המקומות בישראל. אבל אתה אומר שאתה רוצה להיות הורי מלווה בהכרח במרחב הווירטואלי, שהכוונה היא כמובן לגלישה ברשת, טלפונים חכמים, פייסבוק, רשתות חברתיות, אינסטה, סנאפצ'אט וכו'.
וזאת מפני שהילדים של היום, דור הזד, או כמו שחבר טוב שלי חוקר התקשורת דוקטור רוזנברג קורא להם, הילדים הסלולריים. הילדים הסלולריים הם בעצם הדור הראשון בהיסטוריה שמחזיק סמארטפונים במהלך בית ספר היסודי. סקרים עדכניים מצביעים על נתון של 97% של בני נוער מגיל 15 ומעלה שהם מחזיקים סמארטפון.
אוקיי, שוב, כשאני שומע את הדברים האלה, תכף תפרט לנו מהן הסכנות, כי שוב, כשאני הייתי ילד, אני משאר שאמרו, אתם דור ילידי הטלוויזיה, אתם גדלים על מישהו מטפל בך, ועל מנהרת הזמן, אתם תצאו גמורים, כולכם תתמכרו לסם ולכוהל, ולא!
הבעיה שכאן אתה לוקח את התפקיד שלי, בגלל שאני זה שאמור למתן קצת את הפאניקה שנוצר.
אז אוקיי, אז בוא תגיד לנו באמת מה, האם יש סיבה להילחץ מה שאתה קורא כשם קוד מרחב וירטואלי, פייסבוק, אינסטה וכו'.
אז קודם נגיד מילה על הסמארטפונים, שחוץ מלנקות את הבית, כמו שאמרת בהבטיחה, הסמארטפון עושה בעצם הכל. קוראים לזה באקדמית תהליך התכנסות המדיה. מקצת מהטכנולוגיות שהתכנסו לתוך המכשיר הנייד, זה רדיו, טלוויזיה, שעון, אפילו פנס. וגם עוד טכנולוגיה קצת ארכאית שנקראת טלפון. אבל אתה יודע מה הטכנולוגיות הבולטות ביותר בקרב ילדים? הטכנולוגיות הבולטות ביותר בקרב ילדים בסמארטפונים זה רשתות חברתיות. כולל כמובן וואטסאפ, פייסבוק, סנאפצ'אט.
הם לא המציאו שבו אני אחזב אותך, גם אצלי. גם העניין, אני פחות משתמש בפנס ויותר ברשתות החברתיות, ודאי.
נכון. אגב, שמעת על הרשת החברתית החדשה שנקראת טיק טוק?
לא.
לא יודע, זה משהו שצץ לאחרונה, אני פחות מכיר אותה.
מה
אבל,
זה?
לא יודע, זה איזשהו רשת חברתית של קליפים קצרים של צעירים שמעלים סרטונים בהם הם רוקדים, משתתים או עושים עם השפתיים. לצלילי איזה שיר כלשהו, הם עושים טודו בון כזה.
כמעט הורדתי ואז שונעת אותי, לא. אוקיי, טיק טוק, הנה אני רואה שזה קיים.
אבל לשאלתך, האם אנחנו צריכים לדאוג? אז ננסה לענות תשובה קצת מורכבת. באמת הרבה אנשי חינוך מזהירים מהשימוש הנרחב בסמארטפונים.
שמה הסכנה? התמכרות? מה הסכנה? פגיעה ברשת? הטרדות? אנחנו תמיד שומעים בתקשורת על התמכרות לשלל עניינים. שוב, אנחנו רוצים לנהל דיון נקי כאן בתוכנית, ובכל זאת התמכרות לאתרים, נקרא להם, שלא מתאימים לילדים וכולי. מה הסכנה שעורבת לילדים?
אז טוב שהזמנתם אותי לשעתיים, בגלל שאנחנו מדברים על כמה סכנות, אנחנו נעבור עליהם בקצרה, על חלק מהם, ואנחנו גם ננסה לעשות איזשהו דיון ביקורתי, כלומר, להיזהר מהפאניקה. תראה, אני חובב כותרות מוגזמות, וחוץ מהכותרת שהתפרסמה אתמול על זה שילדים בכיתה ג' מכורים לפורנוגרפיה,
זה פורסם באתר ויינט, אוקיי.
כתב חבר אחר, דוקטור יניב אפרתי, אחד מחוקרי המיניות המובילים בארץ בקרב ילדים, כתב, אני בעד כתבות שמייצרות מודעות ומקדמות את נושא המיניות, אבל חשבתי שוב להזכיר את המתכון איך לא לקדם כתבות על מיניות בקרב ילדים ומתבגרים, אחד, כותרת דיסטופית ולא מקצועית בעליל, שתיים, סיפור מזעזע וקיצוני שבהחלט קרה, ושוב מקרה מזעזע.
כי זה לא נכון, אלא המטרה של הכותרת היא לייצר קליקים, ואולי שבשיחות סלון אנשים יגידו, ראית מה זה, הילדים של היום, על הפנים.
אני חושב, תראה, אתה איש התקשורת, אבל אני חושב שזה פחות או יותר המטרה, וכאן אנחנו קצת מסתכנים בלהפחיד את קהל הקוראים שלנו, או בעיקר להגיד להורים, תשמעו טוב, המצב הוא כל כך חמור, אין מה לעשות בו. אני אתן לך...
אז אתה אומר שאנחנו מגזימים בסכנות שאנחנו מייחסים לרשת? זאת אומרת, אין מה לפחד?
אז יש מה לפחד, ואנחנו נעשה את זה, אבל בצורה זהירה ומדודה. עוד כותרת חביבה עליי של אנתרופולוג שדי מוכר פה בארץ, שנקרא תמיר ליאון, שהוא קרא מעל גבי עיתון, לא זוכר איזה, הילדים שלנו פחות אנושיים. עכשיו, זה לא רק בארץ, כמובן, גם בחול. יש לנו כותרות כמו... Our smartphones making us dumber. האם המכשיר גורם לך להיות, איך לומר בלשון עדינה, מטומטם יותר?
כן, טוב, יש טענה כזו שבאמת בגלל גוגל, אז אנשים לא רוצים ללמוד, אלא מרגישים שהמידע נגיש להם. לא יודע אם זה נכון, אני, אגב, הוויקיפדיה, גוגל וכולי, מאפשרים לי ללמוד הרבה דברים שהייתי מתקשה ללמוד בלעדיהם, אבל אוקיי.
לגמרי. הכותרת האחרונה שאני חייב, Is your smartphone making you fat and lazy? האם הסמארטפון גורם לך להיות שמן ועצלן? אז הרעיון מאחורי הכותרות האחרונות, אלה שהזכרתי עכשיו, הרעיון הוא בגדול שההסתמכות של הילד על הסמארטפון פוגעת ביכולות הקוגניטיביות שלו. בחשיבה, בזיכרון, בקשב. יש כאלה שהרחיקו וטענו אפילו שהטכנולוגיה מחוותת מחדש את המוח שלנו, שהמוח מחפש כעת כל הזמן אחרי לייקים, אחרי החיזוקים
שהסמארטפון מספק. נכון, כי אומרים שזו התמכרות לדופמין ממש וכו'. זה לא נכון?
אז אני חושב שהיום אין לנו עדיין מספיק עדויות כדי להגיד את זה בצורה מוחלטת, בטח לא כותרתית כזאת.
אני יכול להעיד על עצמי כמכור לרשת חברתית, זאת אומרת, אני כן נכנס הרבה מעבר לסביר בעיני עצמי, וקשה לי להיגמל מהרשתות האלה. יש פה אלמנט התמכרותי, לא?
אז בואו נדבר קצת על התמכרות.
אוקיי.
באמת, יש לנו סקרים עדכניים בארצות הברית שיצאו ש-45% מבני הנוער האמריקאים מעידים על עצמם שהם מבלים את מרבית הזמן שלהם ברשת. חלק מהם מפתחים גם תלות פסיכולוגית במכשיר. ואם במקרה אין להם גישה למכשיר, כמו שעושים למשל במחקרים שקוראים להם מחקרי היעדר, או סתם שנגמרת הסוללה, הם עלולים להרגיש תחושות גופניות של חוסר, כאילו נלקח להם חלק ממשי מהגוף.
אני מזדהה לגמרי עם זה.
אז לאחרונה התחילו לדבר על האפשרות להכניס את ההתמכרות הזאת לספר האבחנות הפסיכיאטרי, ה-DSM, אם שמעת עליו?
כן, ואז מה היה?
ואז יקראו לזה...
לא ישפזו אף אחד, לא?
יקראו לזה נומופוביה, שזה קיצור של no mobile phobia. כמו שיש פוביה מהכבישים או ממעליות, אז עכשיו יש פוביה, פחד מלהיתקע בלי הפלאפון. עכשיו, התנהגויות של התמכרות זה לא רק למכשיר עצמו, אלא גם לשימוש ברשתות החברתיות. יש סקר שיצא לו מזמן בארצות הברית, שטען שיש 10% מסטודנטים אמריקאים שהם עומדים בקריטרינים להפרעה, שהם קראו לה הפרעת השימוש ברשת החברתית. Disordered dissocial networking use.
אז אם נסכם, כי אנחנו בעוד רגע נצא לשיר, המדיום הזה הוא מאוד אכזרי, כי האנשים גם מהר מאוד, אם לא דווקא משתמשים בכותרות הבומבסטיות, מיד מעבירים לערוץ אחר. אז אני רוצה להוציא את השורה התחתונה. אתה אומר שיש שינוי, אבל לא מדובר בהכרח במשהו דיסטופי, זה לא סוף העולם, הנוער לא הרוס, הילדים לא מכורים.
אז הנה השורה התחתונה.
כן.
לגבי התמכרות. יש סקירת ספרות שיצאה לא מזמן ב-Frontiers in Psychology, של חוקרים מ-Temple University, שהם בעיקר מדברים על זה שחסר לנו מחקרי אורך על התמכרות. ואין היום דרך לקבוע שיש השפעות ישירות של הסמארטפון על המוח האנושי. אז רגע שלפני שנמציא עוד הפרעה, כאילו לא חסר לנו מספיק הפרעות.
שוב, אני מבין שיש פה שינוי, יש פה מצב חדש, אבל גם כשאני שותה קפה בבוקר יש מצב חדש.
נכון, נכון.
וגם כשאני רואה טלוויזיה יש מצב חדש.
כשאתה משתמש בחשמל ונוסע ברכב.
השאלה אם זה לא...
האם אתה מכור לחשמל?
בטח, ודאי.
בדיוק.
כן.
לכן אני חושב שהרבה יותר סביר או פרסימוני, כלומר, הנחה מדעית חסכנית יותר תהיה להגיד.
כן.
הפרעת השימוש ברשת החברתית או ההתמכרות לסמארטפון היא חלק מקושי כללי בביסות רגשי ומנטייה אישיותית להתמכרות. בין אם מדובר בהתמכרות לחומרים פיזיים כמו סמים או אלכוהול, ובין אם מדובר בהתמכרות לחומרים שהם לא פיזיים.
אם מועד להתמכרות, אז הנה, מצאת להיות זירה להתמכר.
אבל בעיקר, האם זה פוגע לך בתפקוד? האם זה גורם לך לסבל?
וזה המבחן, אז באמת...
בעיניי, כפסיכולוג קליני, המבחנים הם...
אני עכשיו ברשת החברתית, במקום לעבוד, או במקום להיות יצרני, או לנהל חיי משפחה, זו התמכרות, זו האינדיקציה.
יש עוד כמה קריטריונים, אבל כן, שצריך שיהיה פתולוגיה.
הבנתי. אז לא נורא, אתה אומר. טוב, אז שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו מציינים היום את יום הילד הבינלאומי, יום הילד הבינלאומי, יום זכויות הילד. נמצא איתנו כאן באולפן דוקטור יעקב אופיר, שמסביר לנו מהן הסכנות שעורבות לילדים ולילדות במרחב הווירטואלי, הכוונה היא בעיקר לרשתות החברתיות.
אבל גם על הפוטנציאל.
גם בוואטסאפ, אבל גם זאת אומרת שפוטנציאל ההרס, אתה אומר?
לא, גם על...
פגיעה?
גם על פוטנציאל זיהוי מצוקה וטיפול, שזה יהיה בחלק השני של התוכנית.
זאת אומרת, עכשיו נדבר על הבעיות והפתרונות בשעה השנייה. זה מה שנקרא קליפהנגר בתסריטאות, שווה לחכות.
ידעתי קליפהנגר.
אתה אומר, ושוב, שווה, אם חלילה הילד שלכם נפגע או שאתם מזהים פוטנציאל לפגיעה.
ובעיקר שווה להזין לנו גם בשעה השנייה.
אני מודה לך שקידמת את זה, וגם להתקשר למוקד 105 אם הדבר הוא חמור. אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא שלנו. לב, פרופסור יונתן ליאור מיד ידבר איתנו, מנהל המכון לחקר הלב באוניברסיטת תל אביב, ומנהל הלב במרכז הרפואי שיבא תל השומר. מדוע, שימו לב, פריצת דרך בגידול רקמות אנושיות במעבדה, והפעם של הלב. חוקרים הצליחו להנדס רקמת לב אנושי שפועמת ובכלל מתפקדת כמו הדבר האמיתי. מדובר בחוקרים גרמנים מהמרכז האוניברסיטאי רפואי המבורג אפנדוף, שהצליחו לפתח רקמה שמחכה את רקמת האטריום, החלק העליון של הלב, באופן מושלם. היא פועמת, מגיבה לפולסים חשמליים וגם לתרופות, כך יהיה אפשר לבחון על הרקמה הזו תרופות חדשות. המחקר פורסם בכתב העת המדעי Stem Cell Reports, ואנחנו רוצים לבדוק איך הצמיחו רקמה כזו במעבדה, אילו קשיים עמדו בפני החוקרים, ואיזו בעיה עשויה להיפטר בזכות הרקמה המלאכותית הזו. שלום לפרופסור יונתן ליאור מאוניברסיטת תל אביב והמרכז הרפואי שיבא תל השומר. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז בוא, אם תוכל ראשית להסביר לנו מהי אותה רקמה שניצאת אצלנו בצורה טבעית כמובן בלב, ואז נדבר באמת על הרקמה המלאכותית.
הרקמה שמדובר בה היא שייכת לחלק העליון של הלב, לעליות. בגדול הלב מחולק לארבע חלקים, ולכל חלק ישנו תפקיד חשוב, והעליות, תפקידם באופן כללי הוא לדחוף את הדם מהריאות לחדר השמאלי ששולח את הדם לכל האיברים והרקמות בגוף, או לחילופין, העלייה הימנית שמקבלת את הדם המחוזר בדרך לריאות. והחברים האלה מהמבורג, קבוצה מאוד ידועה, התמקדו הפעם בהנדסה ורקמה של עלייה. זאת אומרת, ניסו לחכות את מבנה העלייה שבגוף שלנו, ניסו לחכות אותו וליצור אותו בצלחת. אגב, לא מדובר בפריצת דרך, אנחנו מדברים פה על טכנולוגיה שהחברים האלה כבר הציגו לפני 20 שנה, והחידוש הנוכחי הוא פשוט שבעבר הם התרכזו בעיקר ברקמות של החדרים, של השריר העיקרי של הלב, שהוא חיוני כדי לפמפם דם לגוף שלנו, ובמקרה הזה הם פנו לעלייה שהחשיבות העיקרית שלה היא בגלל המחלה. מדברים על פרפור עליות, זאת הפרעת הקצב השכיחה ביותר.
אז בוא נדבר, אוקיי, ההערה שלך כמובן נרשמה בכל מה שקשור לפריצת דרך, אבל זו כן הפעם הראשונה שעוסקים ברקמה הזו, נכון? הספציפית הזו.
שגם לא. גם לא מדויק, גם לא מדויק לגמרי. הם השתמשו פה בכמה טכנולוגיות חדשות, זאת אומרת, הם א' השתמשו בתאי גזע שהם ייצרו מאור של בני אדם וחולים, זו טכנולוגיה שב-2012 קיבלו עליה פרס נובל רפואה בפיזיולוגיה.
אז הנה אתה כבר מקדים את השאלה הבאה, איך זה קרה? מה, הם הצליחו להחזיר לאחור תאים ולהפוך אותם לתאי גזע, או שהם השתמשו בתאי גזע?
לא, נכון, אתה צודק. זה בדיוק מה שהם עשו. הם החזירו לאחור תאי אור רגילים בטכניקות של הנדסה גנטית. הם גרמו להם פשוט ללכת אחורה ולהפוך לתאים הכי פרימיטיביים שנמצאים רק אצל העובר. ואלה באמת תאים שיכולים להתמיין, יש להם את הפוטנציאל להתמיין לכל אחד ב-220 סוגי התאים שבגוף שלנו, והם בטכנולוגיות במעבדה, בצלחת, כיוונו את התאים האלה להתמיין לתאים של העלייה.
אוקיי, עכשיו, בבקשה, מה היתרון באמת בהפקה של תאים כאלה בצורה מלאכותית?
יש לזה יותר מיתרון, יש לזה יותר מיתרון אחד. א', זה יכול לשמש אותנו ללמוד בצלחת על מחלות בצורה מבודדת, זאת אומרת, תיאורטית חוסך לנו את הצורת בניסיונות בבני אדם או בבעלי חיים, ומאפשר לנו, לא בצורה אופטימלית, ללמוד על מחלות שונות, בעיקר גנטיות, בצלחת, ובאמת בישראל יש פה כמה קבוצות בטכניון ובתל אביב ובבאר שבע שהם באמת חלוצים בנושא הזה ועשו עבודות יוצאות מן הכלל על כל מיני מחלות.
עכשיו בוא נדבר לרגע על הפרפור עצמו, אני מבין שזו בעיה נפוצה מאוד.
המחלה?
כן.
כן, זו מחלה, זה הפרעת הקצב השכיחה ביותר, יחסית, להפרעות הקצב האחרות.
שמה קורה בגוף?
במחלה הזאת, העליות, במקום להתכווץ בצורה סינכרונית וקצובה, בקצב של קוצב, מאבדות שליטה ומתחילות לפרפר, והקצב שלהם הוא הרבה יותר מהיר ולא סדיר. והמשמעות של זה, זה שזה גורם לסיבוכים, כמו יצירת קרישים בעליות שעלולים לעוף ולאיברים שונים בלב, לגרום לאוטם שריר הלב או לשבץ או לחסימה באיברים פריפריים, יכולים לגרום לאי ספיקת לב, יכולים לגרום לדימנציה. זאת אומרת, זו מחלה מאוד מאוד משמעותית, עם סיבוכים משמעותיים, ויש לה טיפולים, אבל הם לא אופטימליים. ישנן תרופות, ישנם התערבויות בחדר צנתורים, אבלציות, צריבות, אבל היעילות היא לא אופטימלית, ולכן יש מקום לחפש טיפולים נוספים, והפרסום הזה הוא עוד פלטפורמה שמעוררת תקווה שאפשר יהיה לבחון טיפולים חדשים.
זאת אומרת, המשמעות של של הצלחת גידול הרקמות האלה במעבדה היא שאפשר לבחון עליהן את התרופות שאולי בעתיד יפתרו באמת את הבעיה הזו שתיארת.
בדיוק, אבל צריך להישאר צנוע ולהבין שמה שקורה בצלחת הוא לא מחכה את מה שקורה בגוף שלנו, שיש שם עוד משתנים נוספים. אנחנו מודעים על זה להיום ש המחלה הזו היא קשורה בתהליכים דלקתיים ובגורמי סיכון, כמו יתר לחץ דם וסוכרת.
תגיד, זו סתם תחושה שלי שמגלים לאט לאט שכל דבר, כל בעיה בגוף היא בסופו של דבר קשורה לתהליך דלקתי? זה משהו הרבה יותר רחב ממה שהיה נדמה לנו.
טוב, אז ההבנה שלנו במדע וברפואה גדלה כל הזמן. צריך לזכור שתהליך דלקתי הוא תמיד תגובה לכל מחלה או איזושהי תופעה אבנורמלית ברקמות ובאיברים שלנו, אבל זה נכון שהיום אנחנו מודעים מאוד לתפקיד של מערכת החיסון והדלקת במחלות, וגורמי סיכון שלכאורה לא קשורים, כמו יתר לחץ דם או סוכרת, הם למעשה מצבים שמשפעילים את מערכת החיסון ומביאים לדלקת, כן? והם תורמים משמעותית למחלה, ואכן המערכת החיסון היא היום יעד, היא מטרה בריפוי של המון מחלות.
שכן היא מייצרת את ה... היא אחראית לתהליך הדלקתי.
היא תורמת, כן. יש לה תרומה משמעותית. חלק גדול מהמחלות שאנחנו עוסקים בהן, בייחוד בלב, מה שנקרא מולטיפקטוריאליות, יש להם גורמים רבים, כולל כאלה שאנחנו עדיין לא מבינים. ואין ספק שלדלקת ולמערכת החיסון יש שם תרומה משמעותית, ופרפור עליות הוא אחד מהם.
אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור יונתן ליאור, מנהל המכון לחקר הלב באוניברסיטת תל אביב ומרכז הלב במרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו חוזרים ליום הילד הבינלאומי. נמצא איתנו כאן דוקטור יעקב אופיר, פסיכולוג קליני ועוד טייטל ארוך שאי אפשר לחזור עליו כל הזמן.
תראה, מהלב אנחנו מגיעים עכשיו בחזרה אל המוח.
ללב אין משמעות נפשית, אתה אומר, רגשית. טוב, אנחנו רוצים לשאול אותך, אתה התחלת לדבר מעט על הסכנות של הטלפונים החכמים, ואחת הסכנות שמדברים עליה היא הפרעות קשב, ליקויים קוגניטיביים. זאת אומרת שהטלפונים האלה, כמו שוב, אני משווה את זה לדור שלי, שאמרו, זה דור ה-MTV. כן. יש קליפים קצביים, ואתם תהיו, תתרגלו למטווח של קאטים, והמציאות תהיה משעממת עבורכם. ואכן המציאות משעממת. לא, אבל... אז למה הילדים היום שיכולים לנוע, בכל שנייה להעיף תמונות, לינקים, ולקשקש בטלפונים, האם זה באמת גורם להם להפרעת
קשב? ואולי זה אפילו התפתחות אבולוציונית. היכולת המדהימה הזאת שלהם. צריך סתם, נקודה למשל.
אז בוא,
אבל באמת, יש לנו הרבה חוקרים, בעיקר אנשי חינוך, אנשי טיפול, שמזהירים שהאינטרנט גורם לכולנו לפתח הפרעת קשב וריכוז. ראיתי בוושינגטון פוסט איזה כותרת כזאת, Is the internet giving us all ADHD? וזה אחת מעשרות כותרות כאלו. אז... יש איזשהו קו מחקרי יחסית צנוע שמדבר על דברים כאלה. יש חוקר מאוניברסיטת סטנפורד ששם המשפחה שלו במקרה הוא כמו שלי, קוראים לו אייל אופיר. אז אני אוהב לצטט אותו כדי לקוות, ומקווה שהקוראים יתבלבלו.
להנציח את המשפחה, אוקיי.
והוא הראה כבר ב-2009 ששימוש נרחב באינטרנט פוגע בביצוע של משימות שדורשות יכולת של ויסות קוגניטיבי והתגברות על גורים לא רלוונטיים. שזה מילים קצת מסובכות, בעצם אמורות דבר יחסית פשוט, שכשמשתמשים באינטרנט או בסמארטפון, תוך כדי שמנזים לעשות משימות מורכבות, אז כן, תיתכן פגיעה ביכולת ריכוז באותן משימות.
אתה יודע מי יחיניף גם מטלפונים? הטלוויזיה. תקשיב, אתה יושב ורואה טלוויזיה.
נכון.
ואם יש לך סמארטפון ביד, אין סיכוי לטלוויזיה. אין משדר בעולם שיכול להתחרות במדיום הזה.
נכון, וזה לא רק ילדים, זה גם אנחנו, אנחנו יושבים עם הטלפון ביד.
לגמרי.
נכון.
ברור. וגם היום צפייה בטלוויזיה היא תוך כדי גלישה, עד כדי נטישה כמובן של המסך הגדול. מעניין, אוקיי.
עכשיו, סתם אנקדוטה קטנה שראיתי פה בכאן, באולפנים שצופים פה בערוץ 2, שזה היה קצת מטריד.
איפה ראיתי?
איפה בחוץ, לא נגיד איפה.
אני עכשיו רוצה שמות, הראשים פה יעופו.
בחזרה לנושא שלנו, אז יש כמו אותו...
אתה לדעתי כבר אין ערוץ 2, אני רוצה
לדעת. נכון, סליחה, 12.
לא, אני מנסה לתפוס אותך עכשיו. אוקיי, בסדר.
כמו אותו דוקטור אופיר מסטנפורד, שזה לא אני. יש עוד חוקרים שיראו שבעידן הסמארטפון יש אנשים שבעיקר כאלה שנוטים לחשיבה אינטואיטיבית. אנשים כאלו מעדיפים לסמוך על הסמארטפון שלהם כשהם מבקשים להם לפתור בעיות שדורשות הסקת מסקנות. כלומר, הם יכלו לפתור את הבעיות האלה ללא עזרה חיצונית, אבל הם בחרו שלא להתאמץ ולתת למכשיר שלהם לעשות את העבודה.
אז האם המכשיר הזה גורם לנו לא להתאמץ, לא לחשוב, לא לרצות ללמוד?
אז אתה יודע, דודו, במאמרים אקדמיים, שבדרך כלל הם יבשושיים, אז הם אמורים להיצמד לתוצאות.
כן.
אבל לפעמים, בסוף המאמר בשורה התחתונה, מתפלק להם הפתוס לחוקרים, ואז אתה רואה מאמרים כאלה שמדברים על קשב או על עבודה במקביל של משימות, שהם כותבים בשורה האחרונה של המאמר שהמוח האנושי עובר שינויים קוגניטיביים דרמטיים ממש ברגעים אלו, כלומר, בעת כתיבת השורות של המאמר.
אלה שינויים טובים או לא טובים? לא כל שינוי הוא רע.
בדיוק. אז עכשיו, אני מזכיר לך את הסקירה שציטטתי מקודם של החוקרים מטמפל יוניברסיטי, מפילדלפיה שם, שהם סקרו עשרות מחקרים שבדקו את הקשר בין סמארטפונים לבין תהליכים קוגניטיביים, והמסקנה שלהם, של אותם חוקרים...
זהו, האם, אנחנו עונים עכשיו על השאלה, האם טלפונים חכמים גורמים לנו להפרעת קשב, ריכוז וכו'.
אבל אני עונה כמו חוקר, לא כמו איש תקשורת.
אוקיי.
המסקנה היא...
כמו פוליטיקאי, כן.
שלא הצטברו מספיק עדויות מחקריות שהשימוש בסמארטפונים פוגע ביכולות קשב וריכוז לטווח ארוך. כלומר, דרושים עוד מחקרים שיבחנו את המיתוסים שנקשרו עם השימוש בסמארטפון, לפחות בהקשר הקוגניטיבי.
אז לא, לא בהכרח.
יכול להיות גם אם המוח עובר איזה שהם שינויים, אני עדיין לא יודע להגיד שזה שינויים בעייתיים.
זה פשוט חרדה ממשהו שהוא חדש, ולכן אנחנו בהיסטריה?
יש מימד חזק של פאניקה סביב המדיום החדש, שהיא מתחזקת בסכנה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה היום.
אם אני... רגע, עכשיו, בהנחה שאני אגדל ילד, יושבים עכשיו הורים, אבות, אמהות בבית, האם לתת טלפון לילד או לא? האם זה יפגע בהם או לא? רוצים שורה תחתונה. או שזה בלתי נמנע.
אני חושב זה בלתי נמנע במובן הזה שאם לכל הילדים בכיתה יש סמארטפון, אז אתה לא יכול להיות ההורה היחיד שלא נותן סמארטפון. כאילו אתה תשלם במחיר אחר. אבל אתה זוכר איך פתחתי את השיחה, דיברתי על להיות הורה מלווה במרחב הווירטואלי?
נכון.
אני חושב שזה בעיקר הנושא שעליו אנחנו צריכים לדבר, שאליו אני מוביל לאורך כל הרעיון הזה.
זאת אומרת, זה לא רע ולא צריך להימנע מזה, אבל כן צריך לשמור, לפקח ולהסביר לילדים אילו סכנות אורבות להם.
אני פחות אענה לשאלה הישירה האם זה רע או טוב, אבל אני אגיד, אוקיי, זה פה, הסמארטפונים הם פה, האינטרנט הוא פה, ומה אנחנו יכולים לעשות עם זה.
ואתה אומר שזה רע. סתם לא, ברור שלא. נשמע, שלום לכם, יום הילד הבינלאומי, נמצא איתנו כאן דוקטור יעקב אופיר, אנחנו מדברים על הסכנות שאורבות לילדים ברשת. האם אנחנו יכולים לעבור לעניין הבא? כן. אז אנחנו עוזבים לרגע את הילדים ומדברים על, האם אתה מכיר, דוקטור יעקב אופיר, את הסיפור המפורסם על מי שיכול היה להפוך קש לזהב? אתה מכיר את הסיפור? אתה...
Okay.
יש הגדה כזאת, כן. מעשייה. למה זה? אז אנחנו רוצים לדבר על משהו לא רחוק מזה. עם טוויסט, הופכים את ההפרשות האנושיות לדלק. האם בקרוב
נחבר?
ודאי, אמרת אפקטים, אמרת די-ג'יי מקלר, שרון לרנר, ושלל האנשים שאחראים על עיצוב פס הכל. הפרשות אנושיות עשויות לשמש כדלק וגם כדשן. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת בן גוריון. לפי המחקר ניתן להפוך את ההפרשות שלנו לחומר דמוי פחם, שישמש אותנו לחימום, לבישול ולהסקה ביתיים. וגם יגביר את פריון הקרקע, ועל הדרך כמובן זו דרך מצוינת להיפטר מאותן הפרשות, שכן מדובר בבעיה עולמית. ממצאי המחקר המאוד רציני הזה התפרסמו בכתב העת Journal of Clean Production, ואנחנו רוצים לבדוק האם בקרוב נוכל לחבר את הרכב שלנו לשירותים ולהתניע. שלום לפרופסור עמית גרוס, מנהל מכון צוקרברג לחקר המים במכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון בנגב וממובילי המחקר הזה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
זה רציני?
אני גם לפעמים שואל. אני מקווה שכן. אנחנו מקווים שכן.
אז בוא ספר לנו, מה אפשר יהיה לעשות באמצעות ההפרשות? זאת אומרת, ממש להפוך אותם לחומר בעירה? איך זה עובד?
כן, באופן כללי יש הרבה אנרגיה בצואת הדם, ובכלל בחומר אורגני, והבדואים מנצלים את זה שהם לוקחים גללים של גמלים והם מדליקים איתה מדורה, אבל זה באיכות מאוד לא טובה. אז על ידי המרה כימית בחימום בעצם, כמו בסיר לחץ, ב-200 מעלות אפשר לעשות כמה דברים. בעצם אפשר להפוך את זה לחומר שהוא דמוי פחם, ואז בעצם תכונות הבעירה שלו טובות יותר, והוא הופך להיות סטרילי למעשה, כי מחממים בחום גבוה, אז אין בו שום סכנה של העברת מחלות, והנוזל שנשאר, כי אף פעם לא עושים את הקקי לבד, זה תמיד בא עם עוד משהו, אז גם הוא סטרילי, וגם עם הרבה חומרי דשן, שיכולים לתמוך בגידול של צמחים.
אז זה מין תהליך של עיבוד של הצרכים האנושיים, זאת אומרת מה שאנחנו עושים בשירותים, מאבדים את זה למשהו שהוא דליק, שהוא חומר בעירה?
בדיוק. אפשר, כן, התקווה שלנו שאולי יום אחד נעשה את הצרכים שלנו לתוך שירותים שמדמו יותר לאיזה מין סיר לחץ כזה, ואז נחמם את זה בסוף האירוע, ובעצם נקבל שני מוצרים, אחד חומר בעירה, דליק, צריך עוד לייבש אותו, צריך לאבד אותו טיפה, אבל באופן כללי כן, והשני זה איזשהו נוזל לדישון. ואז בעצם נחסוך הרבה מים, כי היום זה אנחנו מדיחים את האסלות שלנו עם מים מותפלים, שזה הדבר הכי יקר, ומשנעים את הצרכים שלנו קילומטרים רבים מהמקור, מהשירותים, בעצם עד למתקן הטיפול. כל זה אנחנו מקווים שאפשר יהיה לחסוך בעתיד, ואז זה פותר כמה בעיות, גם אנרגיה, גם דשן שהיום זה דלקים פוסיליים, וגם שינוע וגם בעיות סביבתיות אחרות, כן? ובגלל זה אנחנו מתייחסים לזה מאוד ברצינות.
אז זהו, אז איך אפשר באמת לקחת את זה צעד אחד קדימה ובאמת להשתמש בדבר הזה כחומר בעירה, דה פקטו, להשתמש בזה?
שאלה מצוינת כמובן, יש עוד מרחק, בין היום שזה יקרה, אבל אנחנו מתחילים ללמוד את התהליכים האלה, בעצם להבין אותם, ומכאן אני מניח שדרך חברות מסחריות שיודעות לעשות, או חממות טכנולוגיות שיודעות לעשות את ההמרה הזאת מהמעבדה ומתקני פיילוט למשהו שהוא יותר אמיתי ושאפשר להשתמש בו.
טוב, זה נשמע, האמת שכן, אחרי שצלחנו את המחסום הקומי, זה באמת נשמע משהו שהוא חשוב, הוא יכול לעזור.
כן, אנחנו בהחלט מקווים. בעצם מי שהוביל, אני חושב, את המהפכה הזאת, זה היה קרן של ביל ומלינדה גייטס, הם קראו לזה ה-Great Challenge, או Reinvent the Toilet. אז בעצם השירותים זה יצור שנוצר לפני מעל 100 שנה, ועד היום לא השתנה, השירותים של היום. והגיע הזמן לשדרג גם את המתקן הזה, כי הוא לא מתאים לכמות האוכלוסייה שיש בעולם הזה.
אני משער שגם באמת הצורך לשנע את הצרכים והמים, כל באמת המנגנון הזה הוא יחסית מיושן.
כן, כן. התפיסה הייתה תמיד שבעצם זה לכלוך, זה משהו שהאדם לא רוצה להתעסק בו, אז מרחיקים אותו מהעיר ואז מטפלים בו. אנחנו חושבים שאפשר לעשות את הטיפול הזה בצורה מקומית. זה נכון גם לגבי הפרדה של ביוב, אפשר להשתמש במים אפורים, להשקיה של גינות למשל, ובכלל זה נכון תפיסתית להסתכל על כל הפסולות של פעם כמקור, כמשאב. וזה בעצם מה שלומדים אצלנו במעבדה. בהקשר של המחקר חשוב לי לומר ש... אתם מדברים איתי, אבל בעצם הסטודנטיות שעשו אותו זה ויויאן מאו ורעות יהב שפיצר, שעבדה מאוד קשה בשביל לאסוף את כל הבאבא מהסטודנטים פה בקמפוס, ולטפל בזה ולהבין את התהליך.
טוב, אז אם נסכם, הנוסחה ידועה, E שווה MC בריבוע, פה E זה אנרגיה, ומסה זה יכול להיות גם של צרכים שלנו. למרות שהלוואי ונגיע לרמת האנרגיה שאפשר להפיק מהמסה הזאת, אבל בסדר, לא נלך לפאנצ'ים לפיזיקאים בלבד. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור עמית גרוס, תודה לך.
בבקשה.
על השיחה הזו, ועכשיו שימו לב לשיר הבא. אם כן, השיר הזה הוא מבשר על בואה של סנונית הקיימות שלנו בתוכנית יאיר אנגל. מדוע יאיר כאן? שימו לב, אנחנו מדברים על הטלפון החכם שלנו, בין היתר על הסכנות שאורבות לילדים ולילדות ולילדות. אבל הטלפון החכם שלנו שיודע לעשות עבורנו כמעט הכל, מסתבר שהוא הורס לאט לאט את כדור הארץ, הוא פוגע בכדור הארץ, אם אני לא אגזים, גם בתהליך ייצורו, גם לאחר השלחתו, וגם תוך כדי העבודה איתו. ולא רק הוא, מחשבים ניידים, נייחים, שרתים, זוללי אנרגיה, כל נושא הענן, איפשהו המסמכים האלה נכתבים בשרת כלשהו שפולט, פחמן. ואנחנו רוצים שוב לקדם את בברכה את יאיר אנגל, המעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון וייצור מקיים, שנמצא איתנו כאן, ויספר לנו על הסכנות של הטלפונים, אבל לא רק לילדים, אלא שוב, זה לא לכדור הארץ, אלא לנו. שלום לך.
בדיוק, לנו. שלום וברכה.
אז
קודם כל, בהמשך למה שנאמר פה על הסכנות לילדים, אז צריך לציין שאם מדברים על, כמו שאנחנו תמיד מדברים, על כלכלה מעגלית, אז בתחילת הדרך יש בטוח ילדים, לפי כל המחקרים, בדוק, שנפגעים מזה. אלה שמייצרים את החומרים ואת הטלפונים, כן.
כן, אנחנו גם, מי שראה סרטים דוקומנטריים תיעודיים על גם ילדים שמחפשים במזבלות כאלה של פסולת אלקטרונית,
זה בסיום הדרך. ילדים נפגעים בכל אורך השרשרת.
את זה אני ראית, כן.
אני מניח שיש פה גם איזו פגיעה פסיכולוגית, אבל את זה אני לא מודד, אני לא יודע למדוד, אבל הסיפור הוא שיש ילדים שעובדים בכל שרשרת הערך, ככה זה נקרא, של טלפונים מהקריאה, דרך הייצור ועד שמדברים היום על הצורך במחזור.
תמיד עצור ולא נעים לעסוק בזה, כי לא זה גורם לנו לאי נוחות.
כן, אז יש אפשר לעשות את זה בבית מול האינטרנט ולעשות בדיקה קטנה, הזכרתי את זה כבר כמה פעמים, אני אזכיר עוד פעם, יש אתר שנקרא howmanyslaves.com או משהו כזה, אבל צריך לכתוב בגוגל how many slaves.
כן, אבל יש באמת טלפונים שמיותרים בלי ילדים שעובדים?
יש, יש, יש כבר כאלה. אני אזכיר את הסוף, אולי יש חברה אחת כזאת שמתהדרת בזה, שנקראת פרפון, טלפון הוגן. היא לא נמצאת פה בארץ, אבל היא לא מוכרת בארץ, אבל אפשר לקנות אולי דרך האינטרנט, אבל הם עוברים ובודקים את כל השלבים.
מעניין.
אבל כדי לדבר על ההתחלה, אז בעצם עכשיו עדיין אנחנו בחגיגות העשור לסמארטפון. זאת אומרת, הן כבר מסתיימות, אנחנו כבר, אבל בסך הכל הסמארטפון חדר לחיינו לפני פחות מ-11 שנה.
כן, אוקיי.
משהו כמו עשור, לפני זה, זה נראה כאילו שזה היה פה תמיד.
זה ממש נכון.
זה נראה כאילו שאין לנו מושג מה היינו עושים בלי הדבר הזה, אבל זה מה שקרה, ולרובנו לא היה את זה ממש מיד על ההתחלה. והייצור, הכמויות של הייצור עולות בקצב מטורף. ההערכה היא שב-2018, שעדיין לא הסתיימה, יעברו בעולם מעל 1.5 מיליארד סמארטפונים.
וואו.
לסוחר. היום, דרך אגב, החברה מספר אחת בעולם היא סמסונג, היא מוכרת הכי הרבה טלפונים סלולריים. במקום השני, עלתה חברה שנקראת חוואי, או וואי-ווי, או וואוי, או איך שקוראים לה פה בארץ, אבל השם שלה בדקתי עוד פעם, חוואי-ווי. אני בטח מבטא את זה לא ממש כמו הסינים המסורתיים, ואפל ירדה למקום השלישי. אנחנו מדברים על החלפות, זאת אומרת, אנשים משדרגים את הטלפון, מה שקוראים לזה, מחליף, בקיצור.
נכון.
לוקחים את הטלפון הישן שלהם, שמים אותו במגירה.
נכון.
10 שנים עד שהם נזכרים שבעצם אין מה לעשות איתו. ורוב האנשים לא מוכרים את הטלפונים שלהם, כי אין מה לעשות איתם. ובונים טלפון חדש.
די מכריחים אותנו לשדרג את הטלפונים, כי האפליקציות הופכות להיות כבדות יותר ויותר מסורבלות. זה לא רק הצורך האנושי בשדרוג ובגרפיקה יותר טובה, אלא זה די בלתי נמנע.
אז קודם כל אפשר לבדוק את הדבר הזה. אני עשיתי ניסוי על עצמי לפחות, וראיתי שגם 3 שנים זה מחזיק.
נכון.
ואפילו יותר מזה, לא חייבים להחליף את זה כל שנה. הצרכן הממוצע בעולם מחליף תוך פחות מ2 שנים טלפון. וזה ברור לגמרי שאין לדבר הזה צורך אמיתי. אין כזה דבר. זה לרוב קורה בגלל כל מיני דברים. אחד הדברים הם, שדובר עליו הרבה, זה ההאטה של השימוש, שינוי באפליקציות, ובעצם אפילו ההאטה מכוונת, כמו שהוא השמוע.
שגם על זה, כן, דיברו גם על הדבר הזה.
אבל עכשיו אנחנו מדברים בעצם על מה קורה בכל המחזור חיים הזה. אחד הדברים הם די ברורים. בייצור הליניארי, מה שאנחנו מדברים על כלכלה מעגלית, הכלכלה המעגלית באה לפתור את הכלכלה הליניארית. מה שאנחנו מכירים, אנחנו קונים סמארטפון חדש, ברגע שפתחנו את האריזה, אי אפשר כבר להחליף אותו. זה עובד ככה. ומאותו רגע הוא מדרדר לעבר המצב הגריאטרי שלו ולמוות.
Okay.
זאת אומרת, כי הוא באותו רגע האיכות שלו, המחיר שלו יורד, ותוך כמה זמן האיכות שלו יורדת. איכות השימוש בו וכולי. יש בו כמויות מטורפות של חומרי גלם. חומרי גלם שרובם הם חומרים נדירים, שקשה להשיג
כן,
אותם.
כן, כל מיני מתכות נדירות, נכון?
אינדיום, כן. גליום וכולי. כל מיני מתכות שאנחנו מאוד מאוד צריכים אותם, אבל בסופו של דבר הם מוצאות את עצמם בזבל. ואחד הדברים, בואו נדבר על פתרונות. אחד הפתרונות בתפיסה של עיצוב לכלכלה מעגלית, אני מדבר על עיצוב במילה של דיזיין, כולל הנדסה, תכנון וכולי, כן? לא רק עיצוב כמה יפה הוא נראה, היא לתכנן את המכשירים האלה בצורה שמבינה את הדבר הזה מלכתחילה. כלומר, אם יש בפנים חומר טוב, למה שלא תכנן את זה שתוכל להוציא אותו החוצה? היום זה לא מתוכנן ככה, כי לא אותם אנשים הם אלה, זאת אומרת, החברה שמוכרת זה לא מעניין אותם בקיצור, כן, כמו שאתה אומר. הם לא לוקחים אחריות על הדבר הזה, אבל גם בישראל וגם בכל מיני מקומות בעולם לפנינו, מדברים על אחריות יצרן מורחבת, ככה זה נקרא, בדרך לכלכלה מעגלית מלאה. כלומר, היצרן צריך לקחת אחריות על המכשיר שלו. עכשיו, גם בישראל עבר חוק האלקטרוניקה לפני 2 שנים.
אני משער שאם היית מקבל סכום כסף תמורת המתכות או היסודות הנדירים האלה, היית מחזיר והוא מפרקים את הזהב, את שלל המתכות האלה.
כבר עושים את הדבר הזה, אבל בגלל שזה לא תוכנן להיות כזה, וזה מתחיל להיות מאוד מאוד בעייתי כדי שאתה מנסה לפרק את זה, אז בעצם הרבה פעמים זה מגיע לכל מיני מדינות עולם שלישי, שם יש דרכים מאוד מעניינות לפרק את זה.
נורא.
זה או עם פטיש או עם אש, או עם שניהם. ואז נשרפים בתהליך כל מיני דברים, הרבה פעמים ילדים מתעסקים בדברים האלה, וזה מזהם עוד יותר גרוע. אבל היום החברות הגדולות יודעות, יש זהב במכשירים האלה, מנסים כן להוציא את, הדבר, את, ה, את החומרים יקרי הערך החוצה. אבל אני יכול להגיד שלפני שבוע נאלצתי להישבר, זאת אומרת, אולצתי ולקנות מכשיר חדש.
עם כל ההקדמה הזאת, אני בסוף נתקעתי בדגם הישר.
שלוש וחצי שנים, זהו. התפגר.
אבל זה בסדר.
שלוש וחצי שנים, הוא כבר לא מתפקד יותר כבר כמה זמן, התעלמתי מזה, אבל...
בצור באת להשוויץ.
לא ממש לא, זה עוד המכשיר הישן. אבל מה שאני רוצה לספר זה שאמרתי למוכר, אני רוצה להחזיר את המכשיר הישן ולקבל עליו החזר, כאילו, אתה יודע, כמו שנראה לי.
כן, נכון, האמת שלמה לא נושאים דבר?
האמת שוד. זה היה נשמע, הבן אדם נקרא מצחוק וקרא לכל החברים שלו להקשיב. אני לא מבין את הדבר הזה עדיין, כי הרי למכשיר יש ערך. עכשיו, חלק מהחברות עושות את הטריידין, אבל הן לא עושות אותו באמת.
כן, נכון. פרפון
ויתר החברות מבינות שיש למכשירים האלה ערך, ואם אתה מתכנן אותו מראש בצורה שאתה יודע להפיק ממנו את החומרים...
אם היה אפשר להתקין מחדש תוכנות פחות... כבדות, כי הרי אי אפשר לסגת לאחור בכל מה שקשור להתקנה.
אפשר לסגת, זה לא, זה העניין. צריך להפסיק להשתמש במילה לסגת מאחור. מה שאתה מבקש כרגע זה דווקא הקדימה ולא האחורה. מה שאני אומר זה של למחזר, לפרק, להשתמש מחדש מחומרים, זה פנטסטי וחייבים תכנן לזה. אבל הדבר העיקרי הוא לעשות אפגרייד לטלפון בלי לפגוע באיכות שלו. כלומר, ברור לגמרי, ברור לגמרי שהיום בטכנולוגיות אפשר היה לעשות אפגרייד לטלפון שלי בלי שאני צריך להחליף אותו. והחברות האלה יכולות להרוויח מזה הרבה מאוד כסף, כי אני הופך להיות לקוח שבוי שלהם במידה מסוימת. אם אני, ולהפוך את הטלפון להיות, בעצם להפוך את הטלפון להיות שירות. ולא מוצר. אגב, עכשיו, אנחנו מכירים את הדברים האלה מהרבה מאוד מכשירים אלקטרוניים.
אנחנו נעצור כאן ונמשיך בתחילת השעה הבאה, ואני מבין שגם שרתים ומחשבים הם פולטים פחמן?
ברור, כל מכשיר, יש לו פלטות של חומרים בזמן תהליכי הייצור שלו.
זה הדהים אותי, כי מדובר באחוז וחצי מסך הזיהום העולמי.
אתה מדבר בחישוב של הזיהום שהוא בתהליך הייצור ובתהליך השימוש. אבל אני אומר עוד פעם, אם זה היה הופך להיות סרוויס, היה הופך להיות שירות, והטלפון עצמו, כמו מכונית שאתה יכול לקבל את הבליסינג, היה הופך להיות, והמודלים האלה מתחילים לחדור פנימה.
נכון, לאט לאט.
היינו באמת יכולים להגיע לשינוי אמיתי.
אנחנו מודים לך, אתה מוזמן כמובן להישאר לתחילת השעה הבאה, עורך שלנו רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר ושרון לרנר, תודה רבה ליגאל שפירה שליווה אותנו, תודה מעומק הלב למי שנשאר איתנו, דוקטור יעקב אופיר, אנחנו מציינים איתו את יום הילד הבינלאומי, תישאר כאן לעוד שעה, אל תברח, אל תיבהל מקצב האייטמים. נבזק, מיד חוזרים.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. נשים נוטות לחשיבה אמפתית ולזיהוי רגשות, וגברים נוטים לחשיבה מערכתית. כך קובע המחקר חדש, שהתבסס על כחצי מיליון נבדקים, ובראשו של המחקר עומד... פרופסור סיימון ברון כהן, מנהל המחקר לחקר האוטיזם באוניברסיטת קיימברידג' ובן דודו של סשה ברון כהן, הקומיקאי. פרופסור ברון כהן הוא חוקר אוטיזם והוא גם קובע במחקר המסקרן הזה שאנשים שנמצאים בספקטרום האוטיסטי נוטים גם הם לחשיבה מערכתית, יותר זאת אומרת חשיבה גברית. מיד הפרטים על המחקר המסקרן הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום מציינים ברחבי העולם את יום הילד הבינלאומי, יום זכויות הילד, לכן נמצא איתנו כאן באולפן, הפסיכולוג הקליני, דוקטור יעקב אופיר, שהוא מומחה ועמית פוסט-דוקטורט בטכניון ובאוניברסיטה העברית, וחוקר מומחה לזיהוי וטיפול במצוקה של ילדים במרחב המקוון, ואיתו אנחנו מדברים על ילדים בעידן המקוון. נזכיר לכם שמוקד 105 הוא מוקד טלפוני משטרתי שנועד לדיווח, תוכלו להיעזר במוקד הזה כדי להגן על קטינים ברשת אם נתקלתם בבעיה, והטיפול הוא לא בהכרח משטרתי, שווה לכם לפנות עם חלילה אתם מזהים פגיעה כזו בילד או בילדה. ונעסוק בעוד עניינים. הר הגעש פואגו בגואטמלה שוב התפרץ אתמול, אלפי האנשים שמתגוררים ליד הר הגעש פונו מהאזור. נזכיר שלפני כחמישה חודשים הר הגעש התפרץ וגרם למותם של כ-200 בני אדם. אנחנו נעדכן מה קורה שם. ופרס אמי לסדרה הישראלית לנבסו. הסדרה נבסו זכתה בפרס הסדרה הקומית הטובה ביותר בטקס האמי הבינלאומי. אנחנו כמובן מברכים את כל מי שמעורב בסדרה ואת יוצר הסדרה, השחקן יוסי וסה, ויוצר הסדרה כמובן, וואו, כבוד גדול. אמי לנבסו, כיף גדול. נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו ועדיין עמל, העורך הוא רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן. על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר ושרון לרנר, מפיק בפועל די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, הוא נמצא אצלכם בטלפון. תוכלו להוריד אותו וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל האסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אגב, נבסו באמהרית זה נשמה. למדנו מילה אחת, כך מתחילים ללמוד שפה. אוקיי, אנחנו נסיים עם יאיר אנגל שהתחיל לדבר על הנזק הסביבתי שגורמים לנו הטלפונים החכמים גם בייצורו וגם לאחר מותו, כפי שהגדרת את זה, לאחר שהוא הופך לגריאטרי. בוא נדבר לרגע על פליטות הפחמן שדיברו עליהם במחקרים שאתה הצגת, בכל מה שקשור למחשבים ניידים ונייחים, גם אלה גורמים נזק.
פליטות פחמן, כשמדברים על פליטות פחמן, מתכוונים ל... יש מושג שנקרא תביעת רגל אקולוגית. זה בעצם הנזק האקולוגי מפליטות חומרים בתהליכי ייצור, ייצור אנרגיה וכולי, כן? לרוב מתמקדים בשנים האחרונות בקרבון פוטפרינט, בתביעת הרגל הפחמנית.
נכון.
בעצם, כמו שאתה נוסע במכונית והיא פולטת חומרים, אבל גם ייצור הדלק עצמו פולט חומרים. מדברים על זה שהיום, בחישוב שעשו בארגון אירופאי, מדברים על זה שפלטות הפחמן מייצור של סמארטפונים, היום הם, והשימוש בהם...
אתה אומר שהוא לא פולט תוך כדי העבודה, זה לא מה שנפלא תוך כדי העבודה, אלא בייצור שלו.
הוא פולט הרבה חומרים רעילים תוך כדי העבודה, כי הוא מחמם את המחיר, אבל זה נחשב זניח, נחשב, זניח מכיוון שזה קטן מאוד. אבל הבעיה העיקרית היא בתהליכי הייצור שלו, בתהליכי ה... הכילוי שלו, אם שורפים אותו, הורסים אותו. עכשיו, אחד הדברים שהרבה פעמים מדברים, זה לגרום למכשירים לעבוד יותר ויותר ויותר. צריך להגיד עוד פעם, זה שהם יפעלו עוד זמן זה מצוין, אבל זה לא פותר את הבעיה, זה לא הופך את הפתרון למעגלי. זה רק מעריך עוד קצת את הדרך הקיימת. הרעיון הוא, אם עכשיו אתה תצליח לייצר ולתכנן את הטלפון מראש, בצורה מעגלית, אתה לא צורך חומרים חדשים, שהם אלה, הקריאה של חומרי גלם בעולם, היא אחד הדברים
ש... מעניין שהתרגלנו לצרוך כל מיני, או לרכוש מוצרים שהם פגי תוקף במהירות. אם פעם היינו קונים שידה לסלון, זה היה מחזיק 200 שנה. אבל נכון. טלפון, גמרנו, אתה קונה, וזה לא, אלה לא דברים זולים.
צריך לחשוב על לחבר פה על העניין הפסיכולוגי של זה, אנשים התרגלו לזה, וזה נראה להם לגמרי כן, נורמלי נכון. לקחת מכשיר שיכול לעבוד עוד הרבה זמן, ובמקום לדרוש שהוא יעבוד יותר זמן, להגיד פשוט, אוקיי, זה כאילו פג תוקף יאללה, כזה, זה כמו קוטג', נכון. ויאללה, נשים את זה ב...
טוב, אנחנו וזה. אז נודה לך בשלב הזה, תודה סופה. רבה למעצב, ולמנכ״ל קיימה. תודה. יאיר אנגל, תודה רבה, ואנחנו חוזרים לענייני הילדים שלנו, יום הילד הבינלאומי. דוקטור יעקב אפיר, השאלה של גולשים רבים, היא דיברת על הפרעת קשב וריכוז, האם גלישה ברשתות החברתיות, ובאופן כללי כל המרחב הווירטואלי הזה, הוא אחת גורם לדיכאון, כי אנחנו שמענו לא פעם על קשר בין דיכאון לבין מה שקורה שם, והאם יש שם בריונות? אנחנו שומעים פה ושם על מקרים כאלה.
אז אני חושב, אלו באמת שתי הסכנות שהכי מטרידות אותי.
כן.
כלומר, כמו ששמעתם בחלק הראשון, אני משתדל להשמיע קול יותר מאוזן, לא להיצמד לכותרות.
אתה לא פנאט, אתה לא עשבים אבל... שוטים, אתה לא קיצוני, אתה לא אנטי-ישראלי.
אבל סכנת הרשת שבאמת הכי מטרידה אותי, היא החשיפה הבלתי מוגבלת שיש היום לילדים, דווקא לילדים אחרים.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שבעצם נוצר פה מין מרחב שאין בו הורה מלווה. אין בו את המבוגר האחראי.
כן, אבל אתה יודע, גם כשאנחנו היינו יוצאים החוצה לשחק ברחוב, גם אז ההורה לא ליווה אותנו.
וגם שם היו סכנות. אתה בטח מכיר את ההטייה הקוגניטיבית של הרבה מאיתנו, שאנחנו נוטים להעריך, עושים פה סלפי באולפן.
תלמד להתעלם מזה, המאזינים לא רואים, אז אל תדווח. אוקיי.
אז הרבה מאיתנו יש לנו הטייה קוגניטיבית, שאנחנו מסתכלים על חברים שלנו, והם נראים לנו כאילו הם עושים חיים הרבה יותר מאיתנו.
נכון, וואו, זה מדכא. תקשיב, אין סטנדאפיסט שאני לא עוקב אחריו, שנראה לי שהוא מופיע יותר ממני, ונהנה יותר ממני בחיים.
שחר חסון, מישהו?
לא חשוב שמות.
לא חשוב שמות.
בכלל, לא רק הוא, בסדר. אבל זה נכון, אגב, מה, לא כולנו מכורים ללקנה הזה.
וההטייה האנושית הזאת, מה קורה לה ברשת? הרי תחשבו, בהרבה פעמים ברשתות החברתיות,
כן.
ילדים, אבל לא רק ילדים, כולנו מעלים את החלקים היותר יפים ומהנים בחיים שלנו.
ודאי, אף אחד לא יעלה את הלוויה של סבתא, אבל אלבום תאילנד 2017.
וזה הכל בסינקים קצרים כאלה, בסטורי.
נכון.
והכל הכל כיף, הכל מדהים. אז אם גם ככה יש לנו איזו הטייה כזאת, היא להעריך הערכת חסר, את הסבל של אחרים, ולהעריך הערכת יתר את ההנאות שלהם.
זה כן קשור לדיכאון.
אז עלול להיווצר משהו שקוראים לו רומינציה דיכאונית, שזה מחשבות חוזרות שליליות, על כמה החיים שלי הם קצת פחות.
נכון.
וזה קצת סכנה.
כי תשמע, גם אנשים מהדהדים, כפי שאמרת, אנשים מהדהדים רק רגעים טובים.
נכון.
נכון, מאושרים וכו', אף אחד לא מהדהד את הסבל שלו. ואנחנו חשופים למטווח של
כן
אנשים,
נגיד...
נראה תמיד שכולם בחול או בים, לפי האינסטגרם. אף אחד לא עובד, אף אחד לא סובל.
תמיד קיץ אצלם.
כן, וגם כשלא קיץ הם אומרים מתגעגעים לקיץ. מתגעגע אצלי, תאגלית 2017.
השטג.
בדיוק.
עכשיו, הסכנה השנייה שמטרידה אותי במיוחד היום ביום זכויות הילד, היא בריונות רשת, סייבר בולינג.
שמה זה אומר?
שזה אומר. תודה ששאלת.
מה זה אומר?
שזה אומר. שבעיקר ילדים בני נוער משתמשים באינטרנט או בטלפון הנייד על מנת להשמיץ, להביך או לתקוף ילד אחר.
דוקטור... מה, כותבים מין טוקבק הזה, תגובה?
זה יכול להיות כל מיני דברים.
שונא אותך, אתה אידיוט, משהו שהוא חשוף לציבור?
אני אתן עוד מעט כמה דוגמאות, אבל, אבל, אבל צריך קודם כל להכיר את הנתונים. דוקטור רוזנברג, שהזכרתי, חוקר התקשורת, שהזכרתי בתחילת התוכנית, הוא כותב בדוח המדיה השנתי, שקרוב ל-70% מבני הנוער עברו איזשהו סוג של בריונות רשת.
אתה יודע מה, אני מוכרח להודות שכמי שחטף מכות רצח בילדותו מילדים אחרים, כן, אז עדיף כבר שהתקפו אותי ברשת. פחות כואב. אני לא בטוח, אתה יודע מה? לא בטוח. אבל פעם היו מרביצים.
זאת נקודה חשובה.
אני אומר שגם פעם הייתה בריונות, אנשים היו מפוצצים אותך במכות.
אבל בואו נדבר רגע עם המאזינים שלנו על מה יכול לקרות ברשת.
אוקיי.
אז מילה שאני מאוד אוהב, נקראת ביוש.
שיימינג.
שיימינג. וחוץ מזה יש לנו גניבת זהות, הטרדות מיניות, הרבה. פרופסור עמוס רולידר ודוקטור מירן בוניאל ניסים, הם מצאו שבריונות רשת קורית גם בגילים יותר צעירים. כמעט אחד מכל שני ילדים מכיתות ד' עד ת' מדווח שהוא עבר תקיפה ברשת.
שוב, ספר לי, מה זה אומר תקיפה ברשת? כותבים לי בפרטי או בציבורי?
זה יכול להיות אפילו הקמת קבוצה כנגדך.
נכון.
או הדרה שלך מקבוצות.
אגב, אני אגלה לך, הייתה, יש עדיין ברשת קבוצות שנקראות שונאים את דודו ארז. בחיי, תקשיב. אבל זה כביכול לגיטימי.
בעיה מוכרת של מצליחנים.
זה לגיטימי כי אתה כאילו מוכר, אז אנשים מחליטים, הם מפתחים איזשהו רגש כלפי האשליה שהם חושבים, אבל אתה צודק שאנשים שהם פרטיים, זה כמובן מעשה חמור. ממש, אתה אומר, קבוצות נגד.
כפסיכולוג קליני מהניסיון שלי עם ילדים, רוב הילדים שעוברים חוויות של בריונות ברשת ומחוצה לה, אלה ילדים, הם דווקא הילדים היותר חלשים. זה לא דודו ארז היום המצליחן שפתחו נגדו איזה קבוצה, אלה זה ילדים שלפעמים נמוכים.
אל תקפו אותי גם כשהייתי ילד, האמן לי. אבל אתה צודק, אוקיי, ודאי. ומה קורה? אוקיי, אז הבריונות עברה גם לרשת, או לפחות השפשתה גם לרשת. היו חרמות הרי, אנחנו מכירים חרם, מי איתנו לא גם עבר.
נכון, נכון.
זאת אומרת, זה עוד פלטפורמה להתאמר בילדים.
אם אני אתייחס למה שאמרת על הבריונות בעולם האמיתי, אני חושב שעדיין המחקרים ברובם יגידו שבריונות יש יותר בעולם האמיתי דווקא מאשר במרחב המקוון. אבל במרחב המקוון יש לנו כמה בעיות ייחודיות. אחד זה שככה מסתמן, שלילדים יש פחות אסטרטגיות התמודדות במרחב המקוון. יש במרחב המקוון 12% מהילדים מדווחים שהם יודעים מה לעשות, שהם יפנו לאיזה דמות חינוכית בבית ספר, לעומת 43% שידעו לעשות את זה במרחב הפיזי.
מעניין.
ובריונות רשת היא מסובכת במיוחד בגלל שמאוד קשה להסיר, לפחות להסיר לחלוטין, חומר פוגעני שפורסם ברשת.
נכון, הרבה פעמים אין לך שליטה, זה ודאי טוקבקים וכולי, וגמרנו, אתה תקוע עם זה.
הפגיעה מבריונות רשת היא מחיבה במיוחד, כי תחשוב על נערה שעוברת השפלה ברשת החברתית, אין לה לאן לברוח. הפקיעה רודפת אותה, מבית ספר לבית, מהמרחב הציבורי למרחב הפרטי, הישר אל הטלפון הנייד האישי שלה.
אבל, אוקיי, ואי אפשר לדווח על זה, כפי שאמרנו, גם המאה וחמש, אי אפשר לדווח וכך להתמודד עם, עם האנשים שפוגעים?
בחלק השני של, של השיחה, אנחנו נדבר גם על על הזיהוי מצוקה, על הטיפול בה.
לכם שלושה שיודעים בכאן תרבות, היום מציינים ברחבי העולם את יום הילד הבינלאומי, נמצא איתנו כאן באולפן, דוקטור יעקב אופיר. אנחנו מדברים, אנחנו מלכלכים על הרשתות החברתיות ועל הטלפונים החכמים, הם גורמים נזקים, הופכים אותנו להיפראקטיביים, למדוכאים, משמשים פלטפורמה לבריונות. אנחנו גמורים...
טוב, גם ניסינו קצת לצמצם את הפאניקה, אבל עכשיו אני חושב שאפשר להתחיל לדבר על ההזדמנויות שיש לנו ברשתות החברתיות.
זאת אומרת, יתרונות?
הזדמנויות לחינוך ולטיפול.
מעניין.
אני, בשביל זה צריך לספר סיפור קטן, איך הגעתי בכלל לתחום הזה. לפני קצת יותר לפני יותר משבע שנים, קיבלתי טלפון בלילה מאח שלי, שסיפר לי שחניך שלו, דוד אל מזרחי, התאבד. דוד אל מזרחי, נער חבי ומתוק מהיישוב כפר אדומים, שם קץ לחייו לאחר שסבל ממעשי בריונות. התעללות רגשית איומה, גם במרחב הפיזי בבית ספר וגם במרחב המקוון. ובצ'אט שלו, שנותר פתוח ומיותם, ניתן היה לראות איך החברים שלו מכנים אותו בשמות גנאי ואפילו מעודדים אותו להרוג את עצמו. עכשיו המורים, החברים של דוד אל אמרו שהם מעולם לא שמעו את דוד אל מביע מחשבות או כוונות אובדניות. אבל במידה מסוימת ייתכן שהכתובת הייתה על הקיר, כלומר על הקיר בפייסבוק. יומיים לפני הטרגדיה, דודל העלה פוסט לפייסבוק עם המילים האחרונות של זוהר אגוב לרגע לפני שהזמר זוהר אגוב התאבד.
מה היו המילים האחרונות?
אני לא יודע, רק ראיתי את הקישור ואת הכותרת מילותיו האחרונות של זוהר אגוב.
אוקיי.
אז במחקרים שלי שאני עבדתי עליהם בשנים האחרונות במהלך הדוקטורט שלי ומה שאני עושה היום בפוסט-דוקטורט, אני מנסה לבדוק האם הרשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר או האינסטוש, האם הן יכולות לאפשר לנו איתור מוקדם של מצוקה ואולי אפילו טיפול.
זה כן? התשובה היא כן?
התשובה היא כן.
אוקיי.
אבל עכשיו נענה כמו חוקר ואני קצת נפרט. אז אנחנו יודעים, עוד ממחקרים שאחרים עשו, שרשתות חברתיות הן פלטפורמות די נוחות לשיתוף רגשות. למשל, לעדכוני סטטוס, מה שאנחנו קוראים פוסטים, אחד הפעילויות הבולטות ביותר בפייסבוק, משמשים לעתים קרובות לשיתוף רגשי, ובעיקר לוונטילציה של תסכול, לעברור של רגשות תסכול.
נשמע משהו חיובי.
נכון.
נכון, אנחנו רואים, אני מודה שבעיקר אגב בטוויטר, בדרך כלל בפייסבוק ובאינסטה, באינסטוש, אנשים מדווחים על הצלחות, אבל בטוויטר אנשים מרשים לעצמם לדווח על כישלונות משום מה. מי שרוצה לראות שיקופים של חיים אמיתיים, הטוויטר הוא קצת יותר משקף.
הטוויטר שלי הוא רק פוליטי משום מה איכשהו.
זה תלוי אחרי מי אתה עוקב. הרגע, אני רוצה לעצור אותך כאן, אבל באמת נדבר על היתרונות שברשת. אנחנו נעצור לרגע, כי אנחנו רוצים לדבר על המחקר שהבטחנו לדבר עליו. שימו לב, נשים נוטות לחשיבה אמפתית ולזיהוי רגשות, וגברים נוטים לחשיבה מערכתית. כך קובע המחקר החדש שהתבסס על כחצי מיליון נבדקים, ובראשו של המחקר עמד פרופסור סיימון ברון כהן, מנהל המחקר לחקר האוטיזם באוניברסיטת קיימברידג'. הוא חוקר אוטיזם, פרופסור ברון כהן, ובין היתר הוא קובע במחקר שאנשים שנמצאים בספקטרום האוטיסטי נוטים גם הם לחשיבה מערכתית יותר, זאת אומרת גברית יותר. אני מוכרח להדגיש שזה לא אומר שיש קשר סיבתי בין הדברים, והממצאים האלה מתייחסים רק לממוצע של קבוצת האוכלוסייה, ואי אפשר ללמוד מהם שום דבר על האדם הספציפי. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת המדעי PNAS, ואנחנו רוצים לדבר על המחקר הזה עם פרופסור אופר גולן, ראש המעבדה לחקר אוטיזם במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, ובעבר גם תלמידו של מי שערך את המחקר הזה. שלום לך.
אכן, בוקר טוב.
טוב, אנחנו רוצים באמת לשמוע על המחקר, אני מודה שכשקראתי את המחקר הזה, קצת שאלתי את עצמי, האם זה פוליטיקלי קורקט, האם זה נכון, האם זה מעיד על קשר סיבתי, ואני מבין שהדברים מאוד מסויגים.
כן, תראי, ברון כהן מקדם את התיאוריה הזאת כבר 20 שנה, זאת אומרת, המחקר עצמו הוא לא, הנושא הוא לא חדש, המדגם שנאסף הפעם, שהוא כחצי מיליון משתתפים, הוא אולי החידוש, כי הוא בודק את זה ברמה שהיא כמעט רמת אוכלוסייה. הטענות הן טענות שאפשר להכיר אותן ברמה הפופולרית, גם אם תשאל אנשים ברחוב, טוענים שנשים טובות יותר בלזהות רגשות של אחרים, ולתת מענה מדויק יותר למצבו הרגשי והמנטלי של הזולת, בעוד שגברים בממוצע יודעים יותר לאפיין או לשים לב לפרטים ולדפוסים, ואיך הדברים הללו עובדים בכל מיני סוגים של מערכות ביומיום, בין אם מערכות טכניות או מערכות טבעיות. אלה הטענות שברון כהן הציע בזמנו, וכמובן שהוא מדגיש שמדובר בממוצע, שזה לא אומר שאנחנו לא נמצא נשים טובות בזה או גברים טובים באחר, ויש לך שני פסיכולוגים בשידור היום, אז אני מקווה שאנחנו לא נחשדים בחוסר אמפתיות. אבל אחד הדברים הנוספים שהוא עשה עם המחקר הזה, או אחת התיאוריות שהוא פיתח מתוכה, היא איזושהי הבנה של אוטיזם, מתוך הידיעה שלנו שאוטיזם הרבה יותר נפוץ בקרב גברים, בין 1-4, אישה אחת לארבעה גברים, ובעבר זה היה אפילו גבוה יותר.
אוקיי, זה אומר משהו על המחקר? כי אם אני מנסה להבין את ההיגיון שמאחורי המחקר.
המחקר הזה בודק, או המאמר הזה שפורסם, בודק שתי תיאוריות. האחת מדברת על הבדלים בין המינים, והשנייה לוקחת את הממצאים האלה ושואלת שאלה על אוטיזם. וכשהיא נוצרה במקור לפני 20 שנה, היה מאוד קשה לגייס נשים בספקטרום אוטיסטי, וזה היה בעיקר על גברים. בכלל, הפרופיל של אוטיזם נבנה במקור בעיקר על גברים, והטענה הייתה שאנשים בספקטרום האוטיסטי מראים מקרה קיצוני של המוח הגברי. כלומר, הם טובים יותר משמעותית בהבנה של מערכות לא אנושיות, מערכות מבוססות חוקים, וכך נראה אותם יודעים טוב מאוד לזהות כל מיני דפוסים ולאתר כל מיני פרטים, דברים שאנשים בדרך כלל לא שמים אליהם לב. יש לזה גם היום יישומים מקצועיים, אם תרצה נרחיב על זה אחר כך. ומצד שני, הם מאוד מתקשים בלזהות מה קורה אצל אנשים, איך הם מרגישים, מה הם חושבים, להבין כללים של אינטראקציה חברתית, ובעקבות זאת, זה חלק מהקושי המשמעותי באוטיזם שאנחנו מכירים, קושי חברתי. אז המחקר בעצם לקח את שני המימדים האלה, ואמר, לא רק לדבר, לא רק נדבר עליהם בהקשר של הבדלים בין המינים, אלא גם נראה האם זה מציג את האוטיזם, אני יכול לאפיין אוטיזם כמקרה קיצוני של המוח הגברי, והתחשב בעובדה שהאוטיזם הרבה יותר נפוץ בגברים, ושמחקר אחר שברון כהן עורך הרבה מאוד שנים מראה קשר הפוך בין רמת הטסטוסטרון, הורמון המין הגברי, שהתינוק נחשף אליו ברכב אמו, לא משנה אם הוא בן או בת, ובין רמת ההתפתחות החברתית שלו, כלומר ככל שהוא נחשף לטסטוסטרון יותר גבוה ברחם, כך הוא מתפתח לאט יותר מבחינה חברתית.
מעניין,
אז ברון כהן מקבץ את כל הדברים האלה ואומר, אוטיזם הוא מקרה קיצוני של המוח הגברי. תיאוריה שנשים מאוד אוהבות, בדרך כלל אחרי רעיונות כאלה אני מקבל טלפון מנשים, טלפונים מנשים שאומרות בעלי הוא כזה, בוא תאבחן אותו.
זה נשמע כמעט, כן, זה נשמע כמעט בדיחה, כן, אני בא מתחום הקומדיה, ונשמע כאילו מה, אנשים רוצות להאשים גברים שהם בספקטרום מבחינתם, והנה, יש פה משהו שמוכיח את זה?
אז תראה, אני חושב שהמילה להאשים, ברון כהן לא היה חותם עליה, וגם אני לא הייתי רוצה לחתום עליה, אני לא חושב שאנחנו רואים אוטיזם לא כאשמה.
לא, לא, ודאי שלא, אבל אני מדבר על ההאשמה היא כלפי גברים, ואז להגיד שבעלי מנותק וכולי, אני כמובן,
נכון, בעלי לא
התכוונתי, כמובן.
אבל אופר, אופר זה יעקב, אם אנחנו לוקחים את ההערה של דודו צעד אחד קדימה, יכול להיות שאנחנו בדרך, אני אגיד את זה בלשון בוטה, להוציא את האוטיזם מה-DSM? כלומר, לפחות את האוטיזם בהתפקוד גבוה, כמו שהאספרגר קצת נזנח, ואנחנו מדברים על בעצם סוג של משהו גברי. או שאנחנו לא שם.
אתה יודע, אחת הבעיות שלי יש עם התיאוריה הזאת של המוח הגברי הקיצוני, כמו שברון כהן קורא לה, היא שהיא שוכחת את הנשים בספקטרום האוטיסטי. זאת אומרת, מניחה שנשים, אנחנו רואים את התיאוריה אומרת, יש נשים טובות באוכלוסייה הכללית, טובות באמפתיה, מתקשות בסיסטמייזינג, במערכתיות, גברים טובים במערכתיות מתקשים באמפתיה, ואוטיסטים שהם כולם אותו דבר, מקרה קיצוני שמתקשה מאוד באמפתיה ומצליח מאוד במערכתיות. אבל אין הבדלים בין המינים בתוך הספקטרום האוטיסטי, אז במשך הרבה מאוד שנים באמת קשה היה לגייס נשים בספקטרום, ולכן התיאוריות וגם התיאור הקליני נבנו על גברים. אבל יש הרבה מאוד נשים שהיום אנחנו יודעים שפספסנו אותם הרבה מאוד שנים. וזאת בדיוק בגלל מה שאמרת שהם מה שנקרא בתפקוד גבוה. בוא נבחין רגע, נסביר מה המושג בתפקוד גבוה. המושג בתפקוד גבוה לא מתייחס לתפקוד של כלל האוכלוסייה, אלא לתפקוד של אנשים עם, עם אוטיזם חריף, קשה, תמונה קלינית קשה, שבה יש גם בדרך כלל פגיעה אינטלקטואלית וחוסר עצמאות, ולפעמים גם חוסר יכולת להתבטא באופן מילולי, כלומר לדבר. בהשוואה לאוכלוסייה הזאת, אנשים שיש להם אוטיזם, אבל יכולת אינטלקטואלית תקינה לפחות, ויכולת שפתית תקינה ורמה מסוימת של עצמאות, נקראים בתפקוד גבוה. זה לא אומר שאין להם קשיים משמעותיים. למעשה הקשיים שלהם לפעמים גדולים יותר, כי הם מסתובבים בחברה הכללית, והציפייה של החברה הכללית מהם היא להתנהל כמו כולם, ואז כשמישהו בא והוא מתנהג בצורה מוזרה, לא מותאמת חברתית, הקנס שהוא ישלם על ידי החברה, הוא יהיה אולי גדול יותר מאשר מי שמאוד ברור עליו מראש שהוא שונה. אז בתשובה לשאלתך, אני לא חושב שזה יוציא אנשים בספקטרום בתפקוד גבוה מתוך ה-DSM, או יוציא אותם מתוך קבלה של הבחנה קלינית, זה כן ככה איכשהו מטשטש את הגבולות, אם נחבר את זה לנושא הקודם שדיברתם עליו, כי כשאני מדבר הרבה פעמים עם סטודנטים על, על, על עולם הרשת, ואיך הוא בעצם שימש עבור אנשים בספקטרום מפלט, היום הוא בעצם אפשר הקמה של מה שנקרא הקהילה האוטיסטית, אנשים בספקטרום האוטיסטי פוגשים ומכירים אחד את השני שם, גם הרבה פעמים מעבר לים.
יש תיאוריה שנקראת social compensation theory, שמדברת על זה שאנשים שיש להם נטייה לביישנות או למופנמות, אז הם משתמשים ברשתות החברתיות כדי לפצות.
יפה, אז ברון כהן היה נותן להם את השאלון ושואל האם יש להם רמה גבוהה יותר של תכונות אוטיסטיות. זה לא היה מאשש או שולל את זה שיש להם הבחנה קלינית, אבל זה כן היה מצביע על כיוון. ואתה רוצה להיות יותר רחוק, אם אנחנו רוצים להיות אנשים קונספירטיביים, מי בנה את הרשת? מי הקים את רוב האפליקציות החברתיות האלה?
מעניין מאוד, אני רואה לאן אתה חותר.
זאת אומרת, האם אנשים שיותר מתקשים באינטראקציה חברתית פנים אל פנים, בונים לעצמם מערכות, תחשבו ברון כהן, מערכות שאמורות לאפשר להם אינטראקציה בצורה יותר קלה.
אז באמת כבר הרווחנו דיון על יתרון שיש ברשתות.
נכון. יתרון שיש מצד אחד ברשת, מצד שני שיש באוטיזם, כלומר אנשים יודעים לבנות מסגרות, לאפיין
מעניין.
מערכות חדשות שמשרתות אחת כשולה לציבור, ושאולי התחילו מתוך מצוקה קטנה שלהם. גם אם נמשיך נגיד, אולי אחר כך הם הולכים בה לאיבוד, כי אנשים בספקטרום גם הרבה יותר נפגעים מבולינג.
וגם כי בסוף, בסופו של יום הרשתות החברתיות כל כך הצליחו, שכולם משתמשים בהם ולא רק אנשים על הספקטרום.
נכון, ואז האנשים בספקטרום נותרים שוב מאחור, כי כשאנחנו משוחחים בינינו, אנחנו מעבירים הרבה מאוד מסרים לא מפורשים, ואנשים בספקטרום מתקשים לעקוב אחרי הדברים האלה הרבה פעמים, בוודאי אחרי רמזים לא מילוליים, או אחרי שפה מטאפורית, או סרקזם, והרשת כביכול, או התקשורת האלקטרונית כביכול הייתה אמורה לפתור חלק מן הדברים האלה, למשל, תחשבו מה זה, אמוטיקון, יש לי אימג' שאומר לי בדיוק איך הבן אדם מרגיש, אני רק צריך להסתכל על המקרא, ואני יודע. אבל היום הם הולכים לאיבוד, כי אנחנו ממשיכים לתקשר באופן הנוירוטיפיקלי, ככה אנשים בספקטרום קוראים לאוכלוסייה הכללית, אנחנו ממשיכים לתקשר באופן הנוירוטיפיקלי על הפלטפורמות האלה שאולי הם יצרו.
טוב, אנחנו נספק בדברים האלה.
מעניין מאוד.
כן, הרווחנו פיתוח של הרעיונות. תודה רבה לפרופסור עופר גולן, ראש המעבדה לחקר אוטיזם, המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
תודה רבה לכם.
ועתה אנחנו עוברים אל הפינה גיבורי על וקומיקס בכלל, והפעם שאלתו של שלומי בן יקר מאריאל, איזה מקום תופסים ילדים בעולם גיבורי העל? שלום לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק.
בוקר טוב דודו.
יש ילדים כן, יום הילד הבינלאומי, יש ילדים בקומיקס? יש פה ושם.
כן, האמת, דבר ראשון, הם צרכני הקומיקס.
נכון.
הם הצרכנים הראשונים של הקומיקס, הם פונים את הקומיקס לגיבורי העל, זאת אומרת, הם הראשונים, בוא נגיד ככה, היום כבר גם מבוגרים קונים גיבורי העל, כן, קונים את הקומיקס הזה, אבל בהתחלה זה בהחלט היה דבר שפנה בעיקר לילדים. אבל כן, ואז האנשים שעושים את הקומיקס אמרו, רגע, אנחנו עושים קומיקס לילדים, ואין בה סיפורים בכלל לילדים, מה נעשה? ואז בחור בשם ג'יימס רובינסון, שהוא בעצם הבחור שעשה את סיירת בטמן באותה תקופה, כן, ככה בשנות ה-40, אמר, או, יש לי רעיון, בוא נתן לבטמן שותף קטן וצעיר ונמרץ, שיתרוצץ לו בין הרגליים בכל ההרפתקאות שלו. וכך הוא יצר את רובין.
כן, מה הקטע בבית שיש שם שוליה או עוזר?
בדיוק. הקטע הוא כדי למכור קומיקס, זאת אומרת, כדי ליצור איזשהו מתווך כזה, בין גיבור העל לבין הקוראי הצעיר, כן, שיכול לדמיין שהוא זה שרץ ככה, שהוא עוזר לבטמן וככה, מין שוליה צעיר כזה, כן, זה בדיוק הקטע. למרות שזה, כן, עכשיו רובין דווקא היה בצד היגיון, כי רובין היה ילד קרקס, הוא גדל בקרקס, אז היה לו באמת כל מיני יכולות שאין לילד רגיל, כן, ככה. לפחות זה היה די הגיוני, פחות או יותר. ואחרי זה היה באמת גל שלם של חבר'ה כאלה, כל מיני ילדים שהתרוצצו לגיבורי על בין הרגליים, היה לגרין אירו, כן? היה ספידי, לסופרמן דווקא לא היה, סופרמן אף פעם לא היה לו סיידקיק, כן? המונח הוא סיידקיק, לא היה לו אף פעם איזה שוליה צעיר, אבל גרין אירו היה, אני יודע למי עוד, לסנדמן היה סנדי, לקפטן אמריקה היה את בקי, ממש כל החבר'ה האלה, וזה היה ככה, זה היה המון זמן, לפלש, אחרי זה היה קיד פלש, עכשיו, כל החברה האלה באמת עורר כמה בעיות. דבר ראשון, באיזשהו שלב שהיה התחילו להתלבש על עניין הקומיקס, כן, בשנות ה-50, התחילו להגיד קומיקס עושים את הנוער וכזה, ואז באמת מישהו אמר, מה בדיוק טיב היחסים בין הילד והמאמץ שלו הזה, כן, מה הקטע בטמן ורובין, וככה קצת סימני שאלה, שזה ככה קצת הפריע, וזהו, וככה הסייטיק ירדו מגדולתם, אבל בשנות ה-60 הם החליטו כולם להתאחד ביחד, כן? כל הסייטיקים התאחדו ביחד ויצרו חבורה משל עצמם שקוראים להם ה-Teen Titans, פה הם כבר בני עשרה, כן? ה-Teen Titans, והם כאילו רובין וספידי ואקוואמן, יש אקוואלד, וכל החבר'ה האלה יצרו ביחד קבוצה משל עצמם, והם דווקא נהיו קומיקס מאוד מוצלח ופופולרי שבאמת עסק בדברים של צעירים. זאת אומרת, היה גם קטע מפורסם, שבו העוזר של גרין אירו התמכר לסמים. היה חובר מאוד מפורסם בשנות ה-70. כן, שהחליטו להשתמשו בילדים בגיבורל כדי לעסוק, להתקשר לילדים, להתקשר לצעירים ולבעיות שלהם וזה. זה היה באמת עקיפה מפורסמת של קומיק, שרואים את ספידי כזה עם מזרק, משהו נורא, כן, עקיפה מפורסמת מאוד של קומיק שיצא בשנות ה-70. וזהו, עכשיו, היום באמת הטייטנס האלה כבר לא טין, כן, זה בקומיקס מתבגרים נורא לאט, כן, אז רובין, אותו בחור שהיה רובין בשנות ה-40, היום הוא בערך בין 25, משהו כזה, כן, אז יש לו, הם כבר לא טין טייטנס, הם כבר רק הטייטנס, והם כבר, יש לו גם סדרה עכשיו מאוד מוצלחת בערוץ של DC, סדרת טלוויזיה, כן, סדרת טלוויזיה, שרצה בערוץ של, אתה יודע, בסטרימינג של DC, אם לכל אחד יש סטרימינג משלו, של סדרה נחמדה, וזה בעצם מה שיצא מהילדים בעולם הקומיקס, כן? זה מה שיצא מהם בסוף, גיבורי העל, כן? אז זהו, היום דרך אגב יש ילדים, לבטמן הרי יש ילד, אני לא יודע אם אתה יודע, היית בברית, לא היית, לא הוזמנת.
לא ידעתי, לא ידעתי שהייתה ברית, הייתי בטוח שהוא מתלבד, שמעתי על ההתלבטות.
אז יש לו ילד, קוראים לו דמיין, יש לו ילד, והוא באמת ילד בן 10 כזה, והוא עכשיו גם מתפקד כרובין, מתרוצץ שם.
אוקיי, טוב, זה ממש עולם, עם התפתחויות, כן, לגמרי.
לא, העולם נורא מסובך, אבל יש ילדים, הרבה ילדים. כל פעם מנסים באמת, כי באמת הפער הזה, עכשיו הבעיה היום של הקומיקס, דרך אגב זה כן למשוך את הילדים לקרוא קומיקס. היום ילד שכל כך הרבה, כן, דברים שהוא צריך להיחשף אליהם, שכל כך הרבה אינטרנט ואפליקציות והכל, אז אם אתה רוצה שיגרום לו לקרוא קומיקס, זה נורא קשה, כן, נורא קשה. אז באמת מנסים למצוא כל מיני פטנטים, לתת נקודות אחיזה, שילדים יקראו קומיקס בתור, כן, ילדים, כן? היום זה מוזר, כי דווקא קשה לגרום לילדים לקרוא קומיקס, יותר מאשר אי פעם. אבל אולי באמת צריך להמציא סוג חדש לסיידקיק, אני יודע מה. יכול להיות. טוב. אולי להציע לילדים שקוראים קומיקס, להיות סיידקיקים, באמת, אולי תתן להם איזה כוחות על.
אנחנו כן? מודים לך על השיחה הזו. אורי פינק, איש הקומיק של ישראל, תודה לך.
יאללה, ביי.
להתראות, ועכשיו אנחנו עוברים לפינה, אז חשבנו במסגרתה דוקטור ארז גרטי עושה לנו סדר, הוא מסביר לנו מה מדעי ומה פייק ניוז, מדעי, מה חדשות כזב, ואנחנו, הנה עכשיו המיקרופון שלך פתוח ותוכל להעיר הערות עוקצניות במהלך השידור, בבקשה.
לא, רק אמרתי שזאת פינה שאנחנו מאוד מחבבים.
כן, לגמרי, כמו גם שאר הפינות, בואו לא נעליב, כמובן, עשרות משתתפים. אנחנו רוצים לעסוק בשאלה של מוטי דגן מרמת השרון, האם אכילת גזר אכן משפרת את הראייה? שלום לראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, דוקטור ארז גרטי.
שלום, שלום.
גזר משפר את הראייה? מעניין. אוקיי, האם? האם?
תראה, זה דבר שגם לי אמרו אותו בתור ילד, זה אחלה שקר שאוהבים לספר לילדים בשביל שמחלו ירקות.
שנייה,
אבל יש סיפור ממש מגניב מאחורי זה. אני אתחיל מזה שהגזר הוא לא משפר את הראייה, אבל אחד החומרים שמצוי בגזר נחוץ בשביל לקיים את הראייה. זאת אומרת, אם אנחנו לא נאכל בכלל שום חומרים שמכילים מאכלים שמכילים בטא קרוטן, הראייה שלנו תידרדר וזה יכול להגיע גם לעיוורון, אבל זה לא משהו שאנחנו רואים במדינות מפותחות כמעט, חוץ מאנשים שאוכלים רק...
כי יש מקור אחר.
יש מקורות אחרים, בוודאי. פלפלים, יש הרבה, כל הכתומים למיניהם, יש גם בבשר יש קצת. זאת אומרת, אנחנו משיגים את המעט בית הקרוטן שאנחנו צריכים מכל מיני מקומות. בגוף שלנו זה עובר איזשהו שינוי כימי, הופך להיות ויטמין A, שהוא אכן נחוץ לראייה, אבל אנחנו משיגים אותו. רוב האנשים, כאילו... במדינות כמו ישראל משיגים את זה מכל מיני מקומות, זה לא מהווה בעיה. במדינות עולם שלישי כמו נפאל וכאלה, שם יש יותר בעיה אצל אנשים שהדיאטה שלהם מסתמכת בעיקר על פחמימות, על אורז, והם לא מקבלים את המנת בית הקרוטן, ושם באמת יש בעיה שילדים מתעוורים וזאת בעיה רצינית. אבל, עכשיו אני, יש לי פה... גם הסיפור המצחיק של למה חושבים שזה משפר את הראייה, וגם התקווה איך אפשר להציל את הילדים במזרח אסיה.
אז למה באמת, איך הגיעו באמת לחיבור הזה בין גזר לראייה?
אז זהו, אז יודעים שבית הקרוטן נחוץ בשביל לקיים ראייה. במלחמת העולם השנייה התחיל איזשהו קמפיין של משרד הבריאות הבריטי, שמעודד אנשים לאכול גזר בשביל שראיית הלילה שלהם תהיה טובה כמו של הטייסים, כמו של הטייסים הבריטים שמצליחים לראות את האויב מרחוק ולירט את המטוסים. מלחמת העולם השנייה הרי היה חיל האוויר הגרמני היה מפציץ את לונדון וסביבתה, וזה היה צרה צרורה. הגרמנים פיתחו מכשיר נחמד שנקרא רדאר, שאפשר להם לראות את המטוסים הגרמניים מרחוק ולהיערך אליהם. עכשיו, הבריטים לא רצו שהגרמנים ידעו שיש להם רדאר, אז הם המציאו איזשהו שקר כזה שמסביר איך הם רואים אותם מכל כך רחוק. הם אמרו, הטייסים שלנו הם כל כך טובים ורואים כל כך טוב כי הם אוכלים כל כך הרבה גזר, שהם רואים את המטוסים מרחוק והם מצליחים ליירט אותם בזמן. לא יודע אם הגרמנים באמת נפלו בפח הזה, אבל המיתוס השתרש והרבה אנשים חושבים שגזר משפר את הראייה.
אוקיי, אבל זה לא רע שאנשים חושבים.
לא, זה אולי לא. אני לא אוהב לגרום לאנשים לעשות דברים בעזרת שקרים, אבל בואו נגיד שבמקרה הזה זה סוג של שקר לבן. יש כתום, נכון.
למרות שיש אגב גזרים בשלל צבעים, זה שהשתרש אצלנו הגזר הכתום...
נכון, אבל אחד הדברים שעושים את הצבע הכתום זה הבית הקרוטן. אם זה כתום, הצבע הכתום מעיד על קיום של בית הקרוטן.
אוקיי.
עכשיו... כמו שאמרתי, במזרח אסיה יש בעיה שבאוכלוסיות עניות שמסתמכות בעיקר על אכילה של אורז ופחמימות ובקושי מקבלות ירקות טריים, אם בכלל, יש להם בעיה של מחסור קיצוני בבית הקרוטן, ואחת הדרכים לפתור את זה בעזרת ההנדסה הגנטית. בתחילת שנות ה-2000 פיתחו סוג של אורז שנקרא אורז הזהוב, אורז ששיבטו לתוכו את הגן שמייצר את הבית הקרוטן.
וואו!
והתוצאה היא אורז שהוא בצבע קטמטם, זה נראה קצת כמו אורז עם קורקום, זה דומה לאורז עם קורקום, וזה אחלה דבר, גם כמות הבית הקרוטן וגם הספיגה שלו נראות מאוד יעילות וטובות.
אגב, יש פה שאלה ממאזין, האם אכילה של גזר גורמת לנו להפוך להיות כתומים? זה משהו שמשפיע על הצבע שלנו?
צריך ל... עקרונית, כן, צריך לאכול ממש 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 הרבה גזר של זה. אני מדבר על כמות מאוד יפה ולאורך זמן. זה לא זה שאכלת סלט גזר, זה לא אומר שתהיה כתום, אבל צריך ממש הרבה ולאורך זמן.
מעניין.
עכשיו, הקטע עם האורז הזוב, כמו הרבה דברים, זה דבר שהוא טוב ויעיל, אבל הוא מעורר הרבה התנגדות של כל מיני ארגונים סביבתיים, אחד מהם זה גרינפיס, ו... יש מאבק מאוד ארוך.
למה? מה אכפת להם?
כי זה מהונדס גנטית.
אז מה?
לא טבעי, יש כל מיני טענות שזה עלול לעודד מינים פולשים, שזה עלול לדחוק מינים קיימים. זה שכמה ילדים מתעברים על הדרך, נו טוב, לא נורא, זה מחיר שצריך לשלם. בציניות.
לא, לא, בסדר, כמובן שזה... שוב, אני מבין את הפחד מהנדסה גנטית, אבל אנחנו מבינים שכל דבר שאנחנו אוכלים היום הוא איכשהו הונדס בדרך זו אחרת גנטית.
בדיוק, בדיוק. הונדס, בין אם זה באמצעים מודרניים ובאמצעים קדומים יותר, האמצעי הוא פחות חשוב, יותר משנה התוצאה. ובמקרה של האורז הזהוב, וגם של מאכלים הונדסים גנטית אחרים, זה נבדק בכל כך הרבה רמות וכל כך הרבה מחקרים, ומתייחסים לזה כאילו זה תרופה מבחינת ההיקף של המחקר שנעשה, זה הרבה יותר מאשר אוכל מהונדס גנטית באמצעים ישנים של, של זריעת מוטציות אקראית והחלאות, ששם הבקרה היא הרבה הרבה פחות חזקה. זה קצת אבסורד.
טוב, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה לך על השיחה הזו, ונמשיך לעדכן אותנו בפייק ניוז, תודה לך ארז גרטי, דוקטור ארז גרטי. תודה לך, ואנחנו חוזרים לדוקטור יעקב אופיר, אנחנו מדברים על הסכנות ברשת, על בריונות. אגב, אתה הצגת פה מקרה מזעזע של ילד ש...
דוד אל מזרח, נכון מאוד.
היה אפשר למנוע מקרה כל כך עצוב?
באמת, המקרה של דוידל הוא חריג במובן הזה שבסביבה שלו לא ידעו. אבל יכול להיות שאם היינו מנטרים את הפעילות שלו ברשת, אז היה פייסבוק, זה היה הדבר המרכזי, אז אולי כן היינו מצליחים לעשות משהו. ומשם אני התחלתי את עבודת הדוקטורט שלי לפני כמה שנים, אני רק רוצה להגיד במילה על מחקר שיצא ממש לא מזמן שלנו, שלקחנו בני נוער, הסתכלנו על פעילות הפייסבוק שלהם, ושאלנו אותם, השתמשנו באיזשהו מדד קליני לדיכאון, כדי לבדוק האם הם באמת בדיכאון, וראינו ממצא בעיניי מדהים, שכשנער מפרסם פוסט דיכאוני, זאת אומרת, רוב בני נוער לא כזה מהם מפרסמים, יש מעט מאוד שמפרסמים כאלה אוקיי. תכנים, אבל כשהם מפרסמים תכנים דיכאוניים, נורה דומה צריכה לקפוץ לנו בגלל...
עד שאתה מגיע למצב שבו אתה מהדהד משהו דיכאוני ולא שמח,
אז כשהם מהדהדים, כשהם כותבים, הסיכוי שהם סובלים מדיכאון, מאיזושהי רמה של דיכאון, קופץ ל-70%.
וואו.
שצריך להבין שב-DSM, שדיברנו עליו כמה פעמים היום, ה-DSM, השכיחות הוא...
נכון.
שכיחות הדיכאון באוכלוסייה, באופן כללי, 7%, אולי אצל ילדים קצת פחות.
אני מעריך שיותר באזור 99%, אבל...
בקרב קומיקאים.
בקרב, בכלל, אוקיי. אבל, ובכלל, כן.
אבל ברגע שנער מפרסם פוסט דיכאוני, אנחנו כמבוגרים צריכים לקחת את זה בחשבון, כי זה מקפיץ את הסיכוי שהוא באמת בדיכאון. מה הבעיה? הבעיה היא שכמו שאמרנו, רוב בני הנוער הם לא מפרסמים סטטוס דיכאוניים, כולל אלה שהם בדיכאון הם לא מפרסמים. מה צריך לעשות? בשביל זה עשינו עוד מחקר, ונסינו להבין האם יש התנהגויות יותר סמויות, פחות מפורשות, שיכולות ללמד אותנו ממה הנער, מה הנער מרגיש, מה הוא חווה ביום יום. ומצאנו שיש משהו שאנחנו קוראים לו עקבות דיגיטליות, digital footprints, עקבות דיגיטליות של דחייה חברתית ושל קורבנות לבריונות. ראינו שילדים שסובלים מחוויות של דחייה חברתית, יש פחות נוכחות של אחרים בוול שלהם, פחות מתייגים אותם, פחות כותבים להם על הקיר. ראינו שבתמונות שהם מפרסמים יש פחות אנשים. ראינו שהם, כשהם מגיעים למקום מסוים בעולם האמיתי, הם לא ממהרים ללחוץ על הפונקציה הצ'ק-אין. ובמידה מסוימת הם קצת הפוכים מהדיכאונים, בגלל שהם, העמדות שמשתקפות בפוסטים שלהם, העמדות כלפי אחרים, הם עמדות חיוביות. כל הדברים האלה הם מה שאנחנו קוראים עקבות קטנטנות שיכולות לעזור לנו, המבוגרים שנמצאים ברשת, להתחקות אחר מה שקורה בנפש של הילדים שלנו. ובשלב הבא, אני מאוד מקווה, זה מה שאנחנו עובדים עליו עכשיו, אנחנו כן. מנסים לפתח אלגוריתם אוטומטי ממוחשב, שיוכל לנטר מצוקה של ילדים, של בני נוער, ברשתות החברתיות.
תגיד, מעניין בחברות כמו פייסבוק וכולי, הם, יש להם קמת במצח בעקבות הפוטנציאל המאוד בעייתי הזה לאלימות ברשת, בריונות, שיימינג וכולי, זאת אומרת, אכפת להם?
זה נראה לי שתצטרך להעלות את מרק על הקו, אבל...
הנה, מיד די-ג'יי מקלר משיג אותו.
אני חושב שכן, פייסבוק מודעים גם לבעיות, אבל גם להזדמנויות שיש ברשת, יש להם משהו...
האם יש כפתור שבו אני יכול לדווח, כן?
אני חושב שיש להם איזה פונקציה כזאת שהם השיקו לפני, אם לא טועה, שנתיים, היום אנחנו, אתמול השיקו את המוקד 105, שזה עוזר לנו.
אז שוב נזכיר, מוקד 105 הוא מוקד טלפוני משטרתי לדיווח והגנה על קטינים ברשת. לא בהכרח מדובר על חשש לעבירה פלילית או חשד לעבירה פלילית, אלא כל מה שאתם מזהים כביריונות, שיימינג וכו', כנגד קטינים ברשת, אתם מוזמנים לדווח. כל מה שאפשר להגן על ילדים, החברים שם פועלים לטובת העניין הזה, בעיקר למנוע תופעות של אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת, אבל לא רק פשיעה, וגם נמצאים שם פסיכולוגים וכולי. אז שווה להכיר את מוקד 105, כן.
מעבר למוקד, אני חושב שהמסר המרכזי שלי להורים הוא להיות נוכחים ברשתות החברתיות, ואני אומר את זה בעיקר לאור האירועים של השבוע הקודם בדרום, בגלל שאנחנו עשינו מחקר מאוד מעניין במבצע צוק איתן, שראינו שבני נוער שהם מרגישים במצוקה, הם חווים איזושהי הקלה כשהם נמצאים בתקשורת וואטסאפ עם המורים שלהם. מה שהיה מדהים אז, מבצע צוק איתן היה בחופש. זאת אומרת שבני נוער לא רוצים לשמוע מהמורים שלהם בחופש, נכון? אבל באותה תקופה, בזמן המלחמה או המבצע, המורים תקשרו עם לפחות 50% מה...
זה נותן איזושהי תחושה של שליטה, אשליה של שליטה.
אני אגיד לכם בדיוק מה זה נותן. במצבי טראומה, אחד הרכיבים שהכי תורמים לחוסן, לחוסן הנפשי שלנו, זה תקשורת בריאה ומיטיבה עם אחרים. איזושהי נוכחות של אחרים, אם זה אדם מבוגר, אם זה אדם שאכפת לו ממנו, זה מעולה. ולכן, מה קרה בעידן הוואטסאפ? הוואטסאפ אפשר למורים להיות בקשר עם התלמידים, לתת להם תמיכה רגשית, לתת להם איזושהי תחושה של החזקה בתקופה הקשה הזאת. ואני חושב שיש לנו שם כמה ממצאים, אבל הממצא המרכזי שאנחנו חזרנו עליו כמה פעמים זה שעצם הקשר, רק זה שהיה ידיעה שיש לי בצד השני מעבר לוואטסאפ את אותו מורה שנותן לנו תמיכה רגשית, לנו
ילדים,
זה כבר אנחנו מעריכים שתורם לחוסן בזמן מלחמה.
וואו, טוב, אז אם נסכם את השעתיים שבהם התארחת כאן לרגל יום הילד הבינלאומי, הבנו שלא צריך להתמוטט נפשית, כי אנחנו קוראים כותרות מפוצצות על התמכרויות של ילדים וכולי. שוב, הרשת שינתה. אני משער שגם את המוח שלנו, את החיוות במוח, את ההתנהגות שלנו, את כל נושא החברתיות שלנו, הסוציאליזציה, החיוורות וכולי. זה לא בהכרח רע או טוב, אבל זו עוד פלטפורמה שצריך לשמור שם או בא על הילדים, בדיוק כמו ברחובות.
נכון. והדגש שאני הייתי רוצה להוסיף זה שהפופולריות העצומה של הסמארטפונים ושל הרשתות החברתיות היא הזדמנות חסרת תקדים לאיתור מוקדם של מצוקה, ואולי אפילו לטיפול בבני נוער ברשת.
מעניין מאוד. טוב, אז אנחנו מודים מעומק הלב למי שהיה כאן, דוקטור יעקב אופיר, פסיכולוג קליני מומחה ועמית פוסט-דוקטורט בטכניון ובאוניברסיטה העברית. תודה רבה שהגעת לכאן. חוקר מומחה לזיהוי וטיפול במצוקה של ילדים במרחב המקוון.
קיבלתי וואטסאפים שזה תואר ארוך מדי.
הם צודקים, אני עם הוואטסאפים. ותודה לכל מי שעמל על השידור המורכב הזה, העורך שלנו רז חסון, המפיקה ליטל אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה גם לשרון לרנר שסייע, המפיק בפועל הוא אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. מיד אחר...